שלושה שיודעים.
בוקר טוב, איזה כיף. שלושה שיודעים, במקרה שלנו, שתיים שיודעות. אבל בסדר, אנחנו נסלח פה לפתיח. אני גיל מרקוביץ' ואתם מאזינים ומאזינות לכאן תרבות. יש לנו כמה תדרים, אתם מוזמנים ומוזמנות לבחור, 104.9, 105.3, תלוי במיקום שלכם, רשת חדשה בכל ישראל. אפשר להזין גם בפלטפורמות השונות, פודקאסטים, כאן עוד, האתר שלנו זמין, הפייסבוק. והיום בתוכנית, לשמחתי הרבה, נמצאת איתי כאן באולפן דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת מהמרכז הבינתחומי, חוקרת ייצוג אהבה במדיה. וזה יהיה הנושא, שירי.
נכון, אהלן, בוקר טוב. איזה כיף.
אני אציין שאנחנו גם עם צופי וצופות כאן 11 לשעה הראשונה. עם מאזיני ומאזינות הרדיו אנחנו נהיה עד השעה 9. ובואי נתחיל. אז באמת את חוקרת ייצוגים של אהבה במדיה.
נכון.
אז אהבה זה כמובן הנושא הסקסי הזה שכולם כל הזמן מדברים עליו, או נמנעים מלדבר עליו, תלוי מיד.
תלוי.
כן, אבל בגדול יש באמת הרבה ייצוגים בתרבות הפופולרית. אז א', מעניין אותי ככה, איך בכלל את יכולה לדעת מאיפה להתחיל, סיפורים, דיסני, יש מלא דברים שאת יכולה ככה לדבר עליהם. איך את בוחרת? מאיפה את מתחילה את המחקר?
נכון, כי ייצוגים של אהבה במדיה זה מתחיל מגיל מאוד צעיר, מגיל הילדות, שאנחנו נחשפים לאגדות ילדים, לשיחים, לשיחות. זה ממשיך עם כל מיני ז'אנרים אחרים, קומדיות רומנטיות, טלנובלות, ואפשר להמשיך הלאה והלאה.
כן.
אז יש איזשהו ניסיון למפות את האקלים התרבותי ולהתמקד בז'אנרים שנראים אולי יותר משמעותיים בתוך הזירה הזו.
משמעותיים מבחינת ההשפעה שלהם?
נכון, מבחינת ההשפעה, הפופולריות שלהם, החשיפה שהם זוכרים לה, ולכן גם ההשפעה הרבה.
כן.
אז למשל דיסני, כשהם מגיעים לנושא כזה, ועוד נרחיב בהמשך, זה משהו מאוד משמעותי. כיום כן. בחברה המערבית, בכבר כמה דורות, זה סוג של קנון, זה הפך למשהו שגדלים לאורו, וגדלות לאורו.
נכון.
ואנחנו עוד נדבר על כמה דברים האלה משפיעים, על הציפיות שלנו אחר כך מקשר רומנטי, איך הצעת נישואים נראית, באמת, איך אנחנו רואים בכלל קשר של אהבה בין שני אנשים, ומי הם האנשים האלה, האם זה גברים ונשים, או אולי יש מקום גם למשהו פחות הטרונורמטיבי.
מעולה, אז אני בהחלט בין המושפעות מדיסני, מושפעת קשה, מה שנקרא, גדלתי על זה לחלוטין, אז אנחנו נדבר באמת על ההשפעות בהמשך. אני רוצה לומר שאנחנו נתעסק, כמו שהפורמט הזה יודע לעשות היטב, בתחומים מדעיים נוספים, אז כל מיני חדשות שככה קרו בעולם חי במקרה שלנו, אנחנו נדבר על זה בשעתיים הקרובות. אנחנו נדבר על אהבה בהקשרים שונים ומגוונים, אהבה וכסף, קפיטליזם, אז כמו שאמרנו גם אהבה בדיסני, אהבה ואינטרנט, כי אי אפשר להתעלם מהממד העצום הזה שככה ממלא את החיים שלנו ונוגע גם בתחום האהבה. יהיה איתנו טל וייס שידבר איתנו על מחזות זמר, מה קורה בעולם הזה. אז צפויה לנו ככה תוכנית קדושה. בואי נתחיל עם איזה שיר, דיברנו על דיסני, נראה לי שנכון לשמוע את הדיסני האחרון, לפחות as far as I know, הם לא הוציאו איזה משהו מאז, אבל מואנה.
כן.
הסרט שככה תפס את המסכים, והוא הדבר הגדול של דיסני לאחרונה.
ואף המהפכני בהרבה רמות.
נכון, אנחנו תכף נעשה את השרשור הזה. אלופי האווירה. בבקשה, והיא גם נופלת מהסירה שם בסוף. אחרי כל הבילדאפ הזה שהיא עשתה, נכון? שהיא מוצלחת, שהיא מסוגלת, שהיא יכולה, ואז היא נופלת דבר ראשון על הסירת מפרסים הקטנה שלה, מואנה, כן. של דיסני.
אבל עדיין פיל גוד סונג לפתיחת הבוקר.
פיל גוד, הכי פיל גוד, אין על זה
לחור,
עוררין. לא? יאללה, אז מה היה יאללה. לפני מואנה?
וואו, מה היה לפני מואנה? כשיש את מואנה, קשה קצת לדמיין מה היה קודם. אבל אם נתחיל משנות ה-50, סינדרלה יוצאת אל האוויר, ואנחנו מדברים על התקופה הקלאסית של דיסני, ששם יש נסיכות שרק חולמות על הביר על הסוס הלבן, שיגיע ויושיע אותם. ולמעשה, על אף שהסרט נקרא על שמם סינדרלה, יפהפייה נרדמת ב-59, נשמע שזו הגיבורה של הסרט,
כן.
אבל למעשה היא עושה מעט מאוד. במקרה של סינדרלה היא כלואה באיזה עליית גג ומנקה,
נכון.
ותלויה בטובות של הפייה שתסדר לה את השמלה הכי יפה, למשוך את הנסיך.
וגם בעזרה של חבריה, האחברים והציפורים.
נכון, חיות שירותיות בפני עצמם.
נכון.
ושימי לב שאין לה איזה סוס לברוח איתו מכל הסיטואציה, כי אז נגמר לנו סרט, ואין בעצם תפקיד לנסיך, וזו בעיה.
נכון.
אז היא מנקה, הוא בינתיים רץ בכל הממלכה, בחור מאוד אקטיבי. לעומת זאת, פייפייה נרדמת, זה מקרה קשה יותר, שבו היא שרועה בקומה כמאה שנה עד שהוא מגיע.
אפילו לא מנקה.
אפילו לא מנקה.
כן, פשוט שרועה בקומה, ישנה.
סטגנציה כזאת של שינה, ולבסוף הוא מגיע. עכשיו, בשני המקרים יש לנו גם אהבה ממבט ראשון כמודל, שזה כמובן מסתדר. אני בטוחה שגם אצלך, בתוך רגע הדברים ברורים, אין צורך להחליף שמות בשני הסרטים.
מקסימום מחליפים כמה משפטי שירה.
כן, אבל
כדי
גם...
כדי שנוכל לזמר יחדיו.
נכון. יש ריקוד. ריקוד זה כמובן מייצר משיכה, מגע פיזי.
נכון.
אבל השיר הוא גם לא כל כך מייצר אינטראקציה.
הוא רק חוגג את האהבה שכרגע נחוותה באמת בפעם נכון. הראשונה.
נניח במקרה של היפהפייה הנרדמת, פגשתי אותך פעם באיזשהו חלום.
נכון.
והנה, זו הסיבה לכך שנתחתן בסצנה הבאה. זאת אומרת, ממש אין שום אינטראקציה נוספת.
כן.
במקרה של סינדרלה גם מדובר ב... 5 דקות של ריקוד, שבו הם לא מחליפים שמות, כמובן לא דנים על דעות פוליטיות ומה אהבת לקרוא בזמן האחרון.
כן.
והיא חייבת לזוז, כי 12, ולאחר מכן, זהו, יש לנו פעמוני חתונה, הוא מוצא אותה עם הנעל,
נכון.
ופה אנחנו מגיעים להפי אנד.
את יודעת שבשלגיה זה אפילו עוד יותר מפתיע, שלגיה זה ממש הסרט ככה המהפכני, הראשון שבעצם... נכון, שנות ה-30, דיסני הוציאו פיצ'ר ראשון שהוא...
באורך מלא, באורך, אנימציה.
נכון, כן. אנימציה שהוא באורך מלא, ומה שקורה בשלגיה זה שכשהיא ככה שרה לה בחצר, יש איזה באר מים, גם נחשב לאחת הסצנות הכי טובות באנימציה ופורץ הדרך, והיא שרה לה לעצמה, ולפתע מתגנב הנסיך, ואת שואלת את עצמך, מאיפה באת? היום אני מסתכלת על הסרט הזה, אני צופה בסרט הזה, ואני אומרת לעצמי, בונה, מאיפה הוא הגיע? איך הוא נמצא בחצר האישית שלה, מאחורי השאר, והיא, עכשיו, לפחות היא נבהלת, יאמר לזכות דיסני, לפחות היא נבהלת, היא לא מבינה מי מדבר, מי שר.
מייבל זה חינני, כן, לעולם של דיסני.
חינני.
כבר מגדיר אותך באיזושהי מצוקה.
על מה במצוקה. אבל זה קצת מוזר, את חייבת להודות שהנסיך מייצר את המצוקה, והוא גם צריך להושיע. בכל אופן, אז היא נכנסת לתוך המגדל, פותחת את התריסים לגלות מי חבר אליה בשירה, והוא ככה עונה לה, ואז באמת הדבר הבא שקורה, זה באמת שפעם הבאה שאנחנו נפגוש את הנסיך, יהיה כשהוא ינשק את שלגיה.
כשגם היא בתרדמת.
נכון, מהתפוח,
זה מוטיב
חוזר.
חמורל, נכון. זאת אומרת, את תחשבי על אלמנט ההסכמה ברמה המשפטית, שהגיבורים שלנו נוהגים לנשק בחורות, ובשלב הבא גם מיד להתחתן איתם, כשהן לא בהכרה. שזה מעניין.
נכון.
זה מוטיב מעניין.
נכון.
ביפהפייה הנרדמת למשל, הוא פוגש אותה ביער, הוא מופיע מאחוריה. תחשבי, יער, אבות, את לבד.
פחד אלוהים, מה שנקרא.
כן, כשחבר'ה רואים את זה היום, אומרים, מה קורה? זו הטרדה מינית. הוא מגיע, הוא תופס אותה מאחור.
כן.
ואומר לה, מה זאת אומרת, לא מכירה אותי, נפגשנו בחלום.
בחלום, כן.
את אמרת.
אחי, מה זה התירוץ הזה? כן. אני לא מכירה אותך.
זאת שורת הפתיחה שלך, נפגשנו כן. בחלום, זה בא לפה הרבה, זה בעייתי.
אז זה באמת מודל, זה באמת איזשהו מוטיב אחד, האהבה ממבט ראשון, חוסר היכרות, איזשהו בסיס מאוד מאוד דל לקיום יחסים אחר כך מאוד מורכבים, וכנראה ארוכי טווח. ויש עוד משהו שחוזר על עצמו.
באושר ואושר.
נכון, באושר ואושר.
יותר ארוך טווח מזה לא תמצאי. לנצח.
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 נכון. ויש לנו מוטיב נוסף, נכון? המוטיב של המצוקה שככה התחלנו לגעת בו.
כן, כל הגיבורות האלה הן רומנטיות ונתפסות רומנטיות, כי מישהו צריך להושיע אותן. ודווקא עמדת הנחיתות שלהם בחיים, הם יתומות הרבה פעמים, מאה ואם, או רק מאחד מההורים, אבל יש בעיה בעברן, או שהן עניות מאוד, או שאם הן כבר ממשפחת מלוכה, הן איכשהו נושלו מהתואר הזה, ויש להם עכשיו אימא חורגת או איזו מכשפה.
שמתעללת בהן.
כמובן, יחסים כן. בין נשים, זה סיפור אחר אצל
נכון,
דיסני.
נכון, וזה עוד מוטיב.
נכון, והיא במצוקה, מה שמאפשר לגיבור שלנו להגיע, להציל אותה, ולזכות גם בבחורה, וגם להציל את הסיפור כולו, את האנושות הרבה פעמים.
משהו שמלווה את המצוקה הזאת, זה גם הפסיביות הרבה פעמים של הדמות הנשית בסיפור, אוקיי, את במצוקה, מה את עושה עם זה? אז מסתבר שממתינה.
לא עושה דבר.
בעיקר. שרה.
נכון.
כי זה חשוב ככה למורל, עד שהוא יגיע.
מתייפה.
מתייפה, כמובן.
איך יבחין בך, אם לא תייפה?
איך יבחין בך בטירה שאת כלואה בלבדך?
אחת.
איך יבחר, כן.
איך יבחר.
למה שלא ילך על העציץ ליד?
נכון. כן. אז חשוב לסמל את עצמך קדימה, לסמן את ה... נכס המרכזי שלך על פי דיסני, שזה המראה. שימי לב שנגיד, הפיות הטובות, מה שהן יכולות לעשות, הן פשניסטיות, הן מארגנות לך סמלה מאוד מוצלחת. הן לא נניח בכוחות העל שלהן אומרות, בואי נברח מכאן, על שטיח מעופף, או על...
כן.
הן רוצות שהבחור יבחין בך.
כן, מה שנקרא, הן רק מביאות אותך לדלת.
כן, שלא.
הוא כבר, בדיוק, שלא. כן. והוא כבר יוציא. טוב, כן. אז אנחנו גם רק נזכיר את ככה מהפך ונגיד להם שכל הכבוד לדיסני על המהפך שהם עשו. יש ככה בדרך את פוקונטס ואת הסרט מולן.
ובת הים הקטנה.
נכון, שככה מנסים לשבור טיפה טיפה, לא יודעת אגב אם במודעות מלאה או לא, את ה...
במודעות, בעקבות כל מה שקורה בקרב הקהל, גלים פמיניסטיים שעוברים, סך הכל זה מקום שרוצה כסף, ושתקני את הכרטיסים ואת המרצ'נדייז והחולצות והמצעים של הנסיכות, ולכן אם הקהל מתקדם לאיזושהי עמדה שהיא שוויונית יותר, ייתנו לו את מה שצריך כדי שהכרטיסים יקרו.
יפה.
אבל כל הסרטים שהזכרת, הם הולכים קדימה, ואז בסוף, אופ, הם חוזרים צעד אחד אחורה, כשפוקהונטס נותרת בסוף ללא אהוב שלה. נשאלת השאלה, למה? היית כל כך אקטיבית ונפלאה כל הסרט. כן. למה שלא יהיה לך מין happy end ש- you can have it all?
אז כנראה ש- you can't have it all.
כנראה הייתה אקטיבית מדי.
נכון, הייתה אקטיבית מדי, אז באמת אין זוגיות ואין אהבה. במולן, גם אחרי כל הפלאות שהיא בעצם מצליחה לעשות,
מצילה
כנגד,
את סין.
נכון, היא מצילה את סין. נכון, קראתי לזה פלאות, ו... כן. נכון, אבל היא ממש מצילה שם את, את סין.
ואז?
חוזרת הביתה, וחוזרת לתפקיד של ה... שמיועד לה בתור אישה בחברה.
מסרבת להצעת הקיסר. את רואה איזושהי דמות גברית אומרת, לא, אני חוזר הביתה, פחות מתאים לי להיות היועץ לעניינים אסטרטגיים שלך. בא לי לעשות ילדים.
כן.
ואז איך חוזרת הביתה, והסבתא והאימא אומרות, נורא נחמד שהצלת את סין, אבל איפה הנכדים?
כן.
אנחנו רוצות נכד.
אז נכון, אז פוקהונטס מולן הם באמת דוגמאות של התקדמות עם מחיר, נכון. עם איזשהו עלות תועלת, יחסים של עלות תועלת מאוד ברורים, ואז מגיע העידן המושיע, אני אקרא לו.
נכון. גם עליו יש כוכבית קטנה, אבל יש אופטימיות, התקופה המהפכנית הזו של דיסני מתחילה ב-2006, כשפיקסר ודיסני מתאחדות, דיסני קונה את פיקסר. וזה מוביל לא רק לסגנולות אנימציה חדשים, גם למסרים חדשים. ולשמחתנו, הם מאוד פופולריים. יש לנו את לשבור את הקרח, פרוזן, הצלחה עולמית, כבירה.
נכון.
יש לנו עוד לפני איזה סרט שנקרא אמיצה, שבו בכלל אין חתונה, וזה על גיבורה שהיא נסיכה ולא רוצה להתחתן.
כן. היא בכלל גם ילדה צעירה מאוד. כלומר, לא צעירה. מדובר בכלל בגיל שאפשר לדבר על זוגיות, וזה נחמד, כי זה לא... זה בכלל לא נושא בסרט.
זה, היא למעשה מתנגדת לכל המיתוס הזה של חתונה ורומנטיקה, ומוכיחה לאימא שלה שזה לא רלוונטי בגיל צעיר. כי הרי כל הגיבורות של דיסני הן בנות 16, 18 וכמובן מתחתנות. אבל זה בגלל שהסיפורים האלה, דיסני לא המציא אותם, הם לקוחים מהמאה ה-18 וה-19, אז גם זה היה נהוג להתחתן בגיל מאוד צעיר.
כן.
אז השאלה אם לא צריך קצת לעשות ריפרש, זה קצת
להתאים.
באמת רוצות להתקדם.
אז באמת הסרטים האלה מייצגים כבר משהו אחר. אנחנו רואות גיבורות אקטיביות, וגיבורות גם שבוחרות בחירות אחרות מאשר רק ללכת בעקבות הלב שלהן, או לחפש את האהבה הזוגית. כלומר, כמובן שלא הזכרנו בכלל שזו תמיד אהבה הטרוסקסואלית,
תמיד.
כן, זו תמיד אהבה שנראית מאוד יפה מבחינת מודל היופי. הגברים והנשים נראים ככה בצורה מאוד מסוימת, עם היקף מותניים מאוד מסוים.
קטן יותר מהיקף הראש. כן, כן. הדברים הם מודל יופי לא אפשרי. זה לא כל כך התחדש, מלבד מואנה שמביאה באמת גם זהות אתנית אחרת, וגם ממדי גוף שהם עדיין לא מלאים, אבל הם מעט יותר אנושיים, הם מאוד השתדלו.
כן.
הם עשו 5 שנים מחקר לקראת מואנה,
וניסו
גם לייצג תרבות פולינזית באופן נאמן. אנחנו זזות,
דברים כן.
מתחילים לקרות. אנחנו נגיד אולי רק על פרוזן, הסרט הכל כך פופולרי, אז זה לשבור את הקרח, שגיבורות הן אחיות שמצילות אחת השנייה, והתפקיד הזה ניטל מהנסיך ו... אין שם, הנסיך היחיד שיש שם מתגלה כרמאי.
נכון.
מיתוס האהבה ממבט ראשון נשבר. אלזה אומרת, את לא מתחתנת עם בחור שרק הרגע פגש, לאחותה הצעירה, שחושבת שאולי זה הגיוני.
כן.
אז מיתוסים כאלה נשברים בתוך הסרטים האלה, וסיסטרהוד, אחווה נשית, פורצת שם, והן מצילות אחת את השנייה, זה נראה דמיוני כמעט בעידן של סינדרלה.
והנה.
לחשוב על זה. הן קצת נראות כמו סינדרלה. זו אחת
נכון,
הבעיות.
נכון, הן קצת נראות כמו סינדרלה.
כן, אלזה במיוחד, עם סמלת התחלת והמותן הכל כך צרה הזו.
צרה והעצמה, האהבה הזו,
אותה הבלונדינית. אותה היא מפזרת. כן.
טוב, אבל יש גם סיפורי אהבה אלטרנטיביים.
נכון.
ואת בעצמך עשית מחקר בנושא הזה, עשית אותו כאן עם ילדות צעירות בישראל,
נכון.
ואני אשמח אם תספרי לי קצת על המחקר הזה ועל הממצאים שלו.
אז המחקר הזה, שהוא חלק ממחקר הדוקטורט שלי, בחן איך בנות, בנות 11, 12, תחזרי רגע לכיתה ה', ו', ריקודי סלואו במסיבות, כן, חבר ראשון, שכל מה שעושים איתו זה בערך ללכת לאכול גלידה פעם אחת, ואז זה מסתיים. אז הבנות האלה כתבו סיפורי אהבה מושלמים על פי ראות עיניהן. זאת אומרת, ההנחיה הייתה, כתבי סיפור אהבה מושלם, כל סיפור יכול להיות רלוונטי, מה שתרצי בדמיון שלך כסיפור אהבה מושלם. והיו להם שני דפים, והם כתבו את הסיפור, ואז אני ניתחתי 77 סיפורי אהבה מרחבי הארץ. כשחצי מהסיפורים הגיעו מאזור המרכז, יש לומר הפריבילגי, מאזורים כמו הוד השרון, והחצי השני הגיע מאזורים של הפריפריה היותר צפונית,
כן.
מגדל העמק, אפולה, ונשאלת השאלה, מה בין גיאוגרפיה לרומנטיקה? האם סיפורי האהבה המושלמים האלה שונים בין שני האזורים? ואכן כך, ומה ש... אבל מעניין בשני האזורים, שאנחנו רואות שהבנות האלה סוטות מהמודל הזה של דיסני ושל נסיכות פסיביות שמחכות, לא כולן.
אז הן כן מייצרות דמות אחרת, דמות ראשית, נשית אחרת?
נכון, דמות יוזמת, הן ממציאות נסיכות אלטרנטיביות אחרות, שפותחות בית יתומים, מנהלות עסק.
וואו, איזה יום-יום.
כן,
אחלה,
אם את כבר נסיכה.
במקום לשיר ולנקות ולטייל ביערות שאין.
כן, להתאפר. כן, אז יש עוד כמה משימות שאת יכולה לעשות. או נסיכות שמתחילות עם הבחור, במקום לחכות שהוא יתחיל איתם.
עושות את הצעד הראשון.
עושות את הצעד הראשון. נסיכות שמשכנעות את ההורים שראוי להתחתן עם בחור עני שעובד בקרקס, והן רודפות אחריו, ממש פיזית, ברחובות, כדי להשיג את תשומת ליבו.
יפה.
יש תיאור של, הוא מתקשר, היא מתקשרת אליו, הוא לא עונה, היא הולכת לביתו, דופקת בדלת, הוא לא נמצא, היא לא מתייאשת.
אסרטיביות.
היא הולכת שוב, כן.
יפה.
ויש אפיין, זאת אומרת, הוא לא נרתע. שימי לב שכל האקטיביות הזו לא מרתיעה את הגיבורים
בסיפורים
האלה. אבל
זה לא שהיא מסורבת ואז חוזרת. היא פשוט לא תפסה אותו.
לא תפסה אותו.
אוקיי, אז
הוא לא זמין.
בסדר. שיהיה פה הסכמה מלאה. גם לצד השני.
נכון. מעניין להגיד כשורה תחתונה שרוב הסיפורים היותר אקטיביים הגיעו דווקא מאזור הפריפריה. עכשיו, למה אני אומרת דווקא? כי אם תשאלי סטודנטים או סטודנטיות או אנשים שישמעו על המחקר, הם יגידו, בטח הסיפורים היותר פמיניסטיים, ככה פורצי דרך, הגיעו מאזור המרכז, מתוך עולם סטריאוטיפי שאומר, במרכז יש אולי רקע חילוני יותר לבנות, וכן, אולי מידת ההשכלה של ההורים, מודלים פמיניסטיים בבית, אבל לא כך. ומסתבר שבנות מהפריפריה, משם תגיע הבשורה ומשם תגיע המהפכה.
מעניין באמת.
אחת הבנות אמרה, סבירה, גם הם רואיינו אחרי כתיבת הסיפורים, שהיא למדה בחיים שלא מחכים למשיח. שכמו שדברים אחרים, כמו פרנסה, לא מגיעים סתם ככה
במגע
של כסף, אז צריך להתאמץ ולהיות אקטיבית כדי להשיג דברים. בין אם זה עבודה ובין אם זה את אהוב ליבך.
איזה יופי.
וזה מעניין לראות מאיפה הדרייב לשנות, מאיפה המקום שהמהפכה תצמח. ממנו. אז כדאי ככה לשים לב.
זה באמת מחקר מעודד.
אני חושבת, כן.
טוב, שירי, אני רוצה שככה נצרף לשיחה שלנו בעניין אחר לגמרי שיותר קשור באימוץ. למרות שדיברנו כבר, אמרנו שבדיסני גם יש איזה יחסי הורים-ילדים קצת משונים בהיעדר ההורים רוב הזמן. כן. אז בואי נשמע קצת על עולם החי, ואיתנו על הקו דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון לחינוך מדעי. אז יונת, את תספרי לנו על מקרה של זוג של איתם לבן ראש, אימץ עקב אדום זנב. עכשיו, זה נשמע כאילו אמרתי משהו לא בעברית, אבל יונת, בדיוק בשביל זה את כאן, אז בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אז תספרי לי קצת, מה בדיוק קרה שם? איך בכלל הצליחו לראות שזה מה שקורה, שיש גוזל ממשפחה אחת והורים ממשפחה אחרת?
משפחה אחרת, כן. אז ההורים באמת הם מהמין איתם לבן ראש, שזה מה שאנחנו מכירים בתור הבולד איגל לפעמים, זה המעין סמל של ארצות הברית, למרות שזה בכלל קרה בקנדה, כל הסיפור הזה.
אוקיי.
אז זה באמת הציפורים המאוד גדולות ויפות האלה, עם הכנפיים הכהות והראש הלבן. ובשמורה בקנדה, ביולוגים שעקבו אחריהם, שמו לב שבקן שלהם יש גוזל מסוג עקב אדום זנב. וזה גם עוף דורס, אבל ממין קטן יותר. והשניים האלה בדרך כלל הם לא מסתדרים כל כך טוב אחד עם השני. איתמים שהם הגדולים יותר, הרבה פעמים הורגים את העקבים, והם לא ידועים בתור בדיוק איזשהו ידידים קרובים.
אז אפילו הם עוינים להם.
הם בדרך כלל עוינים להם, כן.
וואו, אוקיי. אז מה קרה שם?
זה לא לגמרי ברור מה קרה. יכול להיות, האיתמים הם בדרך כלל אוכלים דגים או נבלות, אבל לפעמים הם גם צדים יונקים קטנים, ולפעמים גם הם פושטים על קינים של אחרים, ויכול להיות שהם פשוט הביאו אותו לגוזלים שלהם, לגוזלי היתמים, בתור טרף.
אוקיי,
והוא
לא נטרף? הם לא נמשו את ההזדמנות, מה שנקרא?
הם לא נמשו את ההזדמנות, ככל הנראה מה שקרה זה שהגוזל של העקב, בלי שהוא מבין בעצם באיזה סכנה הוא נמצא, הוא אמר, אני רעב, פתח את המקור, התחיל להתחנן לאוכל.
וקיבל?
וקיבל, כי לציפורים יש אינסטינקט מאוד מאוד חזק, שאם זה יושב בקן שלך, פותח את המקור ועושה צפצופים, תדחוף לשם אוכל.
מה שנקרא החוצפה הישראלית, עזרה לגוזל הקטן.
הוא אפילו קוראים לו ספנקי, מהמילה ספנק, שזה סוג של חוצפה. מין אומץ חטוף כזה.
לא שייך לקנדה, אבל אני חייבת להגיד.
לא לגמרי שייך לקנדה, נכון? הוא כנראה, כמו שהוא לא ידע שהוא בסכנה, הוא גם לא ידע כל כך שהוא בקנדה.
שהוא קנדי, כן, אוקיי.
והוא נמצא שם כבר 4 שבועות. בהתחלה חשבו שהוא כל רגע הגוזלי היתמים יתעשתו ויוכלו אותו.
כן.
אבל מסתבר שהוא גדל שם, הם מתייחסים אליו בתור אח שלו.
וואו, ומה האתגר הבא שלו? כלומר, אני מניחה שאחרי שמאכילים אותו יפה יפה במשך כמה שבועות, יש אתגרים אחרים של להתמודד עם לצאת לעצמאות, מה שנקרא.
זה בדיוק הבעיה, שהם לא כל כך יודעים מה יקרה איתו, כי נראה שהוא חושב שהוא איתם, והוא לא. אז שני המינים האלה הם, יש להם אורח חיים אחר, הם אוכלים דברים אחרים. שם היתמים אוכלים בעיקר דגים ולפעמים קצת נבלות, והעקבים אוכלים מחרסמים קטנים בעיקר. והם לומדים לצוד מההורים שלהם. עכשיו, הוא אין לו את היכולת הפיזית לצוד ולדוג דגים כמו היתמים.
את הנתונים.
היתמים. כן, אבל אין לו את הלימוד ההורי איך לצוד כמו הקרב.
יש סיכוי שהוא יצא לעצמאות בטבע, ינסה לצוד את מה שההורה המאמץ שלו צד, ואז יגלה שלו וינסה ללכת על דברים קטנים יותר, על טרף קטן יותר, מתאים יותר?
זה מה שהם מקווים. הם בינתיים הביולוגים שעובדים שם, הם זורקים לו כל מיני עכברים מתים ודברים כאלה, והוא מאוד בקטע, אבל okay. לא ראו אותו צד בעצמו. Uh-huh. יש גם קטע שבעוד כמה שבועות האיתנים בעצם עוזבים את האזור ו עפים לאלסקה, והם מאוד מקווים שהקו לא יגיד, הנה, כולם הולכים, אני אבוא גם.
כי הקו לא ישרוד באלסקה?
כי הקו הוא אמור לחיות שם. הוא לא אמור לחיות באלסקה, מה שהם אוכלים זה סלמון, שזה לא מתאים לו. הוא צריך להישאר באזור הזה ולכל תנאים.
שיפטו אותו ויפזרו לו כמו עמי וטמי, עכברים בכיוון ההפוך.
בכיוון ההפוך, יכול להיות שזה מה שהם יעשו.
כן. אני רוצה לשאול אותך גם, עד כמה זה נדיר בטבע המקרה הזה של אימוץ?
אז זה קורה, זה נפוץ בעיקר בחיות שבאמת חיות בית יותר, כי זה קורה בעיקר כשיש הרבה מאוד מזון בסביבה, ובעצם זה, במידה מסוימת אפשר להוציא משאבים גם על ילד שלו שלך, כי לא צריך לדאוג למשאבים לילדים שלך.
כן. כן.
והאמת שזה גם המצב בשמורה, שפשוט יש בה הרבה מאוד אוכל היתמים, הם חושבים שזה מה שסייע לעקב הקטן. אז יש ציפורים על חתולים, חתולות שימצאו סנאים, שזה גם בדרך כלל טרף שלהם.
כן.
שכל מיני על כלב שכלבה שימצא בכלל ינשוף, שזה משהו שאפילו לא יונק.
מה? זה נשמע איזון, זה נשמע כמו סרט של דיסני.
לגמרי. בטבע זה נדיר יותר, אבל זה קורה.
וואו.
והעניין הוא באמת האינסטינקטים, במקרה של היתמים, האינסטינקטים ההורים, במקרה של היונקים, זה בעיקר אינסטינקטים אימהיים, כשנקבה היא מניקה ויש לה גורים, אז כל מה שהוא באזור והוא קטן והוא עושה קולות של גור, אז האינסטינקט זה ללקק אותו ולתת לו לנוק.
כן.
וזה לא ממש משנה איך הוא נראה.
וואו, מעניין. זה גם באופן כללי נקודה משמחת, שבמצב של שפע, שיש מספיק אוכל, שאת באמת מתארת פה מצב שקורה בשמורה בקנדה, אז קורות שם תופעות מעניינות, שמאפשרות מהן החלה, אני אגיד את זה, בין המינים השונים. כנראה שכשיש שפע, יש פחות מרפקים, או כנפיים.
כן, זה בטוח, כן.
במקרה שלנו. טוב, אנחנו, תודה רבה לך, דוקטור יונת שחר, הרבה הרבה תודה על השיחה הזו, אני שמחה שזה מה שקורה בקנדה, המודל ההורי הזה, ולא כמו בת הים הקטנה וכל מי שככה הזכרנו בתוכנית שלנו. צופה וצופות, כאן 11, מאזיני ומאזינות, כאן תרבות, אלן, בוקר טוב, טוב שהצטרפתם או המשכתם איתנו. אנחנו בתוכנית בוקר, שלושה שיודעים, שתיים שיודעות במקרה שלנו בבוקר הזה. אני גיל מרקוביץ' איתי כאן באולפן דוקטור שירי רזניק, ופתחנו את התוכנית בלשוחח על באמת ייצוגים של אהבה ספציפית בדיסני, כשככה התחלנו, ועכשיו אנחנו נעבור עוד כל מיני ייצוגי אהבה, והקשר של הייצוגים האלה, איך זה משפיע עלינו בחיי היום-יום. ויש לנו כבר את הקשר לשיר ששמענו.
נכון, שמענו עכשיו את פלולס של ביונסה, 2014. אם שמת לב, היה שם איזשהו סימפול של נאום,
כן.
של פמיניסטית ניגרית, שמדברת על כך שבנות מגיל צעיר לומדות להקטין את עצמן. ובעצם לבחור לא לדעת את מה שהן יודעות. זאת אומרת, להצניע מאוד את החוזקות שלהן, במיוחד בתחום האינטלקטואלי.
כן.
היא אומרת, את יכולה שתהיה לך אמביציה, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, לא עד המקום שבו זה מאיים.
מרתיע.
ומרתיע מבחינה רומנטית. זאת אומרת, את רוצה להיות מאוד חכמה, קחי בחשבון שאולי לא תמצאי חתן.
כן. הנה עוד פעם, העלות תועלת הזאת.
כן, המקום הזה של אם את לא עלמה במצוקה, כמו בדיסני, ואת בחורה חזקה עם יכולת ועוד יכולת אינטלקטואלית, זה לא רומנטי, זה כן. לא מושך בחברה שבה אנחנו חיים.
וזה מגובה, זה מגובה במחקרים, בנתונים, אז הנאום הזה לא ככה מגיע בלי תשתית, בלי יסוד.
נכון.
ואנחנו באמת יכולות לדבר על זה שבנות חכמות נחשבות למאיימות. בואי נדבר באמת על המחקרים שנעשו בנושא הזה.
אז ככה.
ואיך מודדים את זה בכלל?
זה נשמע כמו משהו בלתי אפשרי למדידה, הרי אנשים לא יודעו, גברים לא יודעו באופן מודע ופתוח של כן, פשוט לא מתאים לי לצאת איתך כי את חכמה מדי. עשית יותר מדי תארים, או קיבלת ציונים גבוהים מדי בפסיכומטרי, אז לא מתאים לי.
כן.
אז צריך למצוא דרך של פסיכולוגיה חברתית לנסות באופן עקיף, לעשות איזו מניפולציה מעניינת מחקרית. אז בואו נדבר על שני מקרים כאלה.
מצוין.
מקרה אחד הוא מ-2013, לא מזמן. לא שנות ה-50.
כן, לא מדובר בשלגייה בשנות ה-30.
כן, כי הרבה אומרים, זה כבר עבר, אין עכשיו שום פערים מגדריים.
אבל זה חבוי, זה חבוי, הפערים המגדריים וההשפעה שלהם. זה חבוי, זה תת מודע הרבה פעמים, והנה, אז תסבירי.
זה בני זוג, זאת אומרת, חבר'ה שיש ביניהם כבר אהבה ויסוד של קשר, מגיעים למשרד ובו אומרים להם, אתם תעשו עכשיו מבחן קצר של אינטליגנציה, וגם של אינטליגנציה חברתית, איך מתפקדים בסיטואציות שונות. ולאחר מכן, כל אחד מקבל את הציון שלו, אבל מה שנאמר לבחור מקרב הזוג, זה הציון של בת זוגו ללא הציון שלו. זאת אומרת, לא אומרים לו, היא הצליחה יותר ממך במבחן.
אלא רק,
אלא אומרים,
היא הצליחה.
היא הצליחה. מדובר בחורה מוצלחת לכל הדעות. היא ב-12% העליונים של הציונים במבחן הזה.
כן.
ולגברים אחרים, יש כאן מאות גברים שהשתתפו במחקר,
כן.
אומרים את התנאי השני של המחקר הזה, היא ב-12% הנמוכים יותר של התוצאות, כלומר, לא מאוד הצליחה במבחן הזה.
כן.
כך בחשבון. לא אומרים לו דבר על הציון שלו.
אין השוואה, יש רק נתון עליה.
היא הצליחה מאוד במבחן האינטליגנציה הזה, או פחות. ואז הדבר הבא הוא שמודדים ערך עצמי של הגברים האלה, ומודדים אותו באופן מעניין, באופן שהוא אימפליסיט, באופן שהוא עקיף. הם לא אומרים, אני מרגיש נפלא עם עצמי הבוקר, אני אכול כל דבר, אני... אלא יש להם כמו מין מבחן אסוציאציות כזה, שהם צריכים באופן מאוד זריז על המחשב, לקשר מילים חיוביות אל עצמם או אל אדם אחר.
כן.
וכאשר בת הזוג דווח שהצליחה מאוד במבחן האינטליגנציה, אותם גברים מדווחים על ערך עצמי נמוך יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מערער אותם. וזה מראש נתפס בהשוואה אליי. זאת אומרת, אני כנראה קיבלתי ציון פחות טוב. כן. זה על חשבוני. זה שהיא מצליחה, זה משהו שמערער אותי.
שוב, למרות שלא ניתן להם הציון שלהם, לא ניתן לא להם נתון כהשוואה. לא.
נכון. עצם ההצלחה של בת הזוג, סקסספול, אני בבעיה. וזה פשוט מוריד את הציונים של הערך העצמי.
וזה בקרב זוגות שבאו מהבית כזוג.
באו כזוג אוהב.
כן, כזוג
יש
אוהב.
בתחילת המחקר הזה יש שאלון שבודק את חוזק מערכת היחסים.
נכון.
זאת אומרת שזה לא זוג עם איזה...
משקעים.
סתנה כזו שרק באו...
בדיוק מתגרשים ולא אמרו לחוקרים.
כן. אז זה זוג אוהב, זה זוג שחושב על עצמו לטווח ארוך ו... תראי איך הדברים האלה מאיימים. עכשיו, המחקר הבא לקח את זה אפילו צעד קדימה, וזה מחקר מ-2015, שאמר, בואו נראה אם מבחן אינטליגנציה גם כן יכול ליצור יותר רצון להתחיל עם מישהי.
אוקיי.
אם אומרים לך שהיא הוציאה ציון יותר גבוה ממך, או ציון יותר נמוך ממך, זאת אומרת, זה חבר'ה שהם רווקים ורווקות, שהגיעו ונאמר להם שקודם עושים איזשהו מבחן אינטליגנציה, ואחרי זה פעילות של אינטראקציה בין אישית. זאת אומרת שהם יצטרכו לדבר על כל מיני נושאים ביחד, אחרי מבחן של אינטליגנציה. עכשיו, הבחורה תמיד הייתה אותה בחורה, שהיא משתפת פעולה של הניסוי הזה.
כן.
כמובן, הבחורים לא יודעים את זה.
ודאי.
שוב מדובר על 105 בחורים, כמות די נכבדת, והם מגיעים, והשלב הראשון הוא מבחן אינטליגנציה, ואז קוראים בכל את הציונים. בניגוד למחקר הקודם, כן נאמר מי הצליח יותר מאחר. אז בחצי מהמקרים אומרים שהיא הצליחה יותר, בשש נקודות.
כן.
ובחצי אחר של המקרים היא הצליחה פחות, בשש נקודות.
ואז
אומרים, אנחנו נעשה כאן רגע הפסקה, נעבור לחדר אחר, לשלב של השני של הניסוי, של אינטראקציה בין אישית. ואז הבחור נדרש להביא כיסא מהמסדרון, שימי לב שירגנו את הכל ככה,
כן.
ולמקם את עצמו איפה הוא יישב ביחס לבחורה.
לקראת האינטראקציה שמתבקשת מהם.
לקראת האינטראקציה. איזושהי שיחה ביניהם. ואז מדדו בסנטימטרים, דמייני לך כזה סרגל, עד כמה הוא ממקם את הכיסא שלו, קרוב או רחוק ממנה, בהתאם לתוצאות המבחן. זאת אומרת, אם היא הצליחה יותר ממנו במבחן, האם הוא ייתה לשבת קרוב יותר אליה, או רחוק יותר מראש, ונחשי את התוצאה.
טוב, כן.
ככל שבעצם היא הצליחה יותר, נאמר שהיא הצליחה יותר ממנו, הוא מיקם את עצמו רחוק יותר. זאת אומרת, אפילו ברמה הפיזית, אני לא מעוניין להיות קרוב, זה מאיים עליי. וגם אותם בחורים מילאו שאלונים, והם... רצו לדרג עד כמה הבחורה הזאת נראית להם מתאימה לדייט עתידי, mm-hmm. כמה הם היו רוצים את הטלפון שלה, ואלו שהצליחו יותר במבחן, עוררו פחות עניין רומנטי. לא מעוניין בטלפון שלה.
כלומר, אנשים שהצליחו יותר במבחן, עוררו
נכון,
פחות.
נכון, אנשים. עכשיו, מה הפוך? הרי היה גם את הצד הנשי פה, האם נגיד הצלחה של בן זוגך או גבר היא משהו שמאיים עלייך, או גורם לך פחות לרצות בקשר רומנטי בו? אז לא. דווקא נשים מאוד מעוניינות הרבה פעמים בגברים,
בגברים חכמים.
שאף הם מגדירות חכמים מהם, אני אלמד ממנו, וזה מאוד מסתדר עם נורמות חברתיות שמכתיבות את תפקידי המגדר האלה, זאת אומרת, זה לא נראה להם זר שהוא יצליח יותר, שהוא ירוויח יותר.
כן.
כשזה הפוך, אנחנו מתרחקים בסנטימטרים, אפילו מהכיסא שהבחורה המוצלחת הזו והחכמה הזו יושבת עליו.
עכשיו, זה מעניין, כי אני לא הייתי מודעת לזה. אם לא היו מספרים לי את מה שעכשיו הסברת לי, את המחקרים, אני לא הייתי מודעת לזה. ובכל זאת, יש מחקרים אחרים, נוספים, נקרא להם משלימים במקרה שלנו, שמראים שלסיטואציה הזאת שאת מתארת, למצב הזה, יש השפעה על ההתנהגות שלנו ועל הבחירות שלנו, אם זה בתור נשים שלא רוצות להתאפס כל הזמן כחכמות, כי הן יודעות כנראה איכשהו שזה יתאפס כמאיים, וכאן זה מוביל אותנו באמת לדבר על הדבר הבא, על הייצוג של נשים בעולם של מדע, על הייצוג של בנות במדעים, שזה ייצוג נמוך מהייצוג הגברי במקצועות האלה. זה ממשיך, זה מתחיל בערך בחטיבת הביניים, בתיכון זה כבר מובהק, באוניברסיטה זה ממשיך, ויש הרבה פחות נשים שלומדות את המקצועות המדעיים, קל וחומר בסגל של האוניברסיטה.
במיוחד בפיזיקה ובמדעי המחשב.
מעולה. אז בואי באמת נדבר על זה כדי שנבין איך אותו מצב שכרגע תיארת במחקרים הקודמים, בכל זאת משפיע עלינו, גם אם אני לא חושבת שאני מאיימת, אני חושבת, אוקיי, אולי אני אינטליגנטית, אבל למה שזה יאיים על מישהו, ובכל זאת יש לזה השפעה.
אז אולי גם קודם נגיד שברמה התיאורטית, גברים שנחקרו אמרו שהם מאוד מעוניינים בבחורה חכמה ואף חכמה מהם. זאת אומרת, זה נשמע כמו תכונה נהדרת על הנייר. אבל כשזה מגיע למי שיושבת לידך בחדר, שם זה כבר יותר מאיים. עכשיו, כן. כשאת אומרת, בנות צעירות מפנימות את זה ומבינות שלהיות מתויגת כחנונית או חכמה מדי, זה לא רומנטי וזה לא יאפשר להם הצעות חברות רבות בגיל הצעיר, אז הן לא סתם קולטות את זה. זה באמת קורה, וזה אפילו מגיע גם מהסביבה, מההורים, שפחות נלחמים למשל על ההיכנסות של הילדה שלהם לכיתת מחוננים בהשוואה לילד שלהם.
וכאן יש מונח אגב חשוב שאולי כדאי להנגיש ולספר עליו, שהוא כן. הסללה.
נכון.
הסללה של נשים וגברים, של ילדים וילדות, למסלולים אחרים בחיים. שוב, לא תמיד בהכרח בצורה מאוד מודעת. אנחנו, כמו שהתחלת להגיד, פחות מעודדים את הבנות שלנו להשקיע ולתקן טעויות וציונים נמוכים בתחום המדעים, ויותר מכוונים אותן ללמוד את המקצועות ההומניים עם גברים הפוך.
זה מתחיל גם מגילאים כמו 3-4, כשיש לנו ערכת רופא. ובדיוק עכשיו ראיתי שקיים בשוק ערכת רופאה וערכת רופא. תוהה לעצמך מדוע זה מופרד.
ההבדל, כן.
אז כמובן, גם רבים ודאי יכולים לנחש שערכת הרופא היא כחולה וערכת הרופאה היא ורודה, אבל לא בכך מסתיים ההבדל. הרופאה כתוב על העטיפה ערכה של רופאה צעירה. זאת אומרת, ויש על זה שפן קטן.
ואצל הרופא הוא לא צעיר?
לא.
הוא יכול להיות בכל גיל.
הוא רופא מומחה.
הוא רופא מומחה.
הוא רופא כירורג, ויש לו גם ציוד שונה. הערכה מורכבת מאלמנטים של טיפול בניתוח, לעומת הערכה של הרופאה, שהיא יותר כמו רופאה של טיפת חלב.
אז אם את רופאה, תתעסקי בעניינים של נשים.
ושימי לב לקמטים, כי את צריכה להיות רופאה צעירה.
נכון, צעירה.
אם עברת גיל 50, נניח זו בעיה.
50? שירי, הלכת רחוק.
נכון, אולי 30.
כן.
אז זה מתחיל משם, במי יכול למצוא את עצמו בזהות מקצועית מסוימת, וגם אם כן, בוורוד וצעירה.
כן. זו דוגמה מצוינת להסללה.
כן,
של
עולם הצעצועים, שזה כן. קיים הרבה מאוד, גם בספרות הילדים. אבל אם נתמקד בבית ספר יסודי דווקא, בנות מאוד מתעניינות בעולם המדעים, ואף מצליחות יותר לפעמים בציונים, במקצועות כמו מתמטיקה, חשבון, מה שמכונה בבית ספר יסודי. אבל אז, עם המעבר לגיל ההתבגרות, בגיל החטיבה, הן הולכות ומתרחקות מהתחומים האלה, פחות רוצות לעסוק בזה, לקרוא על זה, ואחר כך להרחיב לבגרות, למשל בישראל. הן נרתעות מהתחום הזה. כן. ואז נשאלת השאלה, מה קרה? ואחת התשובות, זה לא רק בארץ, זה בארצות הברית, זה במדינות רבות, זה שהבנות האלה מפנימות שלהיות מצליחה מדי, במיוחד במקצועות מדעיים, זה תיוג שלילי חברתי.
כן.
את החנונית של הכיתה, את החכמה מדי, וזה לא מה שבנים צעירים רוצים, ואולי גם בנים מבוגרים, כפי שראינו במחקר הקודם.
כן.
אז מה שקורה בעצם, שיש לנו כאן under-achievement, שזה אומר תת-מסיגנות. אני בוחרת גם את הכישרונות שלי להצניע, כדי לא להיות מתויגת כך, שזה עצוב מאוד. אנחנו מדברים על פערים של נניח כיום, כבר 2017, 35% בכיתות המדעים הם בנות, ו-65% בנים.
בנים, כן.
אז זה עדיין הבדלים גדולים.
אז בהקשר הזה חשוב להגיד שבאמת ההשפעות הן גם חיצוניות, הן גם פנימיות מסוג של זאת אומרת, ממש פסיכולוגים, תהליכים פסיכולוגיים פנימיים שקורים לבנות האלה. ובהקשרים של תהליכים חיצוניים, אז הרבה פעמים גם מדברים על שיטות לימוד שהן מוטות, ובין היתר אפשר לחשוב גם, אני מציעה את זה כמשהו שנחשוב עליו ועכשיו נדבר עליו קצת, את השפה שלנו. כל הזמן מדברים אלינו בלשון רבים. ואולי זאת גם אחת מההשפעות החיצוניות, שיכול להיות שאנחנו מורגלים ומורגלות בה, אבל עדיין יכול להיות שיש לה השפעה. ובשביל ככה להבין את הנושא הזה יותר, נמצאת איתנו על הקו דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. שלום תמר.
בוקר טוב.
בוקר מצוין, אז אני ככה אשמח לדעת אם זה איזו המצאה אולפנית של שירי ושלי, אבל באמת רגע, זה נורא לא ברור איך אפשר למדוד את ההשפעה של משהו שהוא מגיל מאוד מאוד צעיר איתנו, ואז איך שוברים את ההרגל הזה של שפה, והאם בכלל לשפה יש באמת את ההשפעה הזאת שמדברים עליי כל הזמן ברבים, או שזה הרגל וככה זה בשפה העברית, וזה לא משפיע עליי ועל הבחירות שלי בתור אישה.
בואי נגיד ככה. אם את רוצה שפה שאין בה מין דקדוקי, כלומר אין הבחנה בין זכר ונקבה, ברמה הזאת שאין הבדל בין היא ושי, אז את יכולה למצוא שפות כאלה באיראן, בפרסית, אין הבדל אפילו בין היא ושי, אין זכר ונקבה בכלל, יש חי ולא חי. את יכולה למצוא את זה בגיאורגיה.
וואו, זה מעניין.
כן, ואלה לא ממש חברות שוויוניות.
נכון. אז את אומרת,
כלומר,
דיל...
איראן יותר שוויונית ממה שאנחנו חושבים, אבל פחות שוויונית מישראל.
כן,
טוב, נגיד.
כן.
ככה שנכון שהשפה, בשפה שלנו יש מין דקדוקי, זה חלק מהמאפיינים של השפה. מין דקדוקי חשוב לא רק כדי להבדיל בין זכר לנקבה, אלא גם כדי להתאים, להתאים שם תואר, להתאים פועל, כמו יש לו הרבה תפקידים. ובשפה יש מין אחד שהוא לא מסומן, גם אין לו סימן ממש משלו, וגם אם אנחנו אומרים את המין הזה, זה יכול להתכוון לכולם.
Okay.
ויש מין אחד שהוא כן מסומן. אני הייתי פעם בכנס סקס אחר באוניברסיטת תל אביב, והייתי בפאנל פונדקאות. אני והפונדקאית השנייה היינו היחידות שלא באות מהעולם הפמיניסטי, והתחילה, הייתה הדוברת הפמיניסטית, אמרה, כולנו רוצות משפחה נורמטיבית, אמא, אבא וילדה. ולקח לי ולפונדקאית השנייה זמן להבין שהיא מתכוונת, כולנו רוצים משפחה נורמטיבית, אמא, אבא וילד. כי כשאת אומרת רוצות, אמא, אבא וילדה, אז אוטומטית...
את חושבת שהיא כמהה לילדה ולא ממין נקבה? זאת הכוונה?
ולא לילד? אני חושבת שהיא כמהה לילדה ממין נקבה, ושהיא מדברת רק על נשים, שלגברים אין את הצורך הזה. גם כשאני שומעת בגלגלץ לפעמים יש פרסומות שהן במין הבלתי מסומן, ואז שאומרים כשאתה עובר ליד בית ספר העת, אז זה לכולם, גם אליי וגם לגברים. אבל כשאני שומעת, כשאת עוברת ליד בתי ספר האתי, אז מה אתה חושב שאני נהגת לא טובה בגלל שאני אישה?
כן. אז מה את אומרת, שבעצם יש לזה יותר נזק אולי לשימוש ולפנייה נשית בצורה ישירה?
לא, אני אומרת שכאשר פונים לקהל מעורב, או שהמין שלו לא ידוע, אז משתמשים במין הבלתי מסומן, והמין הבלתי מסומן בעברית הוא מה שנקרא הזכר. כן, אפשר להסתכל על זה הפוך, הזכר מקופח, כי אין לו צורה משלו. כשאני רואה מילה במין נקבה, אז אני יודעת שהכוונה לנקבה. כשאני רואה מילה ברבות, אז אני יודעת שהכוונה לבנות.
אגב, גם בפמיניזם יש תיאוריה שלמה שמסבירה את זה, המגדר השקוף. גברים הם המגדר השקוף, הם לא מקבלים יחס, הם מקבלים כל הזמן יחס דפולטיבי של הברירת מחדל, ויש לזה הרבה מחירים לא טובים.
אני יודעת, אבל פעם ספרי בישול נגיד היו כתובים בהכיני, ארבבי, הניחי בקערה, חילך. וזה היה מאוד מעצבן, כי זה אומר שספרי בישול מיועדים רק לנשים. היום רוב ספרי הבישול כתובים במין הבלתי מסומן. זה לא אומר שרק דברים עכשיו יכולים לבשל, נכון?
נכון, יש עדיין אבל השפעות של המגדר השקוף, והרבה פעמים יש סיפור מאוד נחמד של פרופסור שנמצא באיזשהו כנס ושומע שתי נשים משוחחות, אישה לבנה, אישה שחורה, הן משוחחות, ואיכשהו הן שאלו את השאלה, מה את רואה במראה כשאת מסתכלת בראי? אז היא אומרת לה, אני רואה אישה. ואז האישה השחורה אומרת לה, מעניין, אני רואה אישה שחורה. ואז הגבר התערב בשיחה וביקש רשות ואמר, תשמעו, זה באמת, שמעתי את מה שאמרתן, ואני, כשאני מתבונן במראה, אני רואה בן אדם. זאת אומרת שכשהוא מתבונן במראה, הוא רואה את הדיפולט. הוא לא רואה את הגבריות שלו, הוא לא רואה את מה שמייחד אותו מהחברה הכללית. הוא רואה את הדיפולט, הוא לבן, הוא בריא, הוא גבר, וזה, יש בזה פספוס, כי יכול להיות שהוא מפספס את יחסויות שגרתיות למה שהוא, בגלל ש... משום שהוא הדיפולט.
נכון, כן. ואישה היא לא דיפולט.
נכון.
כשזה אישה, אז מציינים שזה אישה. אז אפשר להסתכל על זה גם ככה וגם ככה. דווקא דברים קודמים שדיברתם עליהם, הרבה יותר צריך לתקן מאשר שפה. גם חוץ מזה שאי אפשר לתקן שפה בהחלטה פוליטית, זה כמעט לא קורה. תהליכים בשפה קורים כי תהליכים בשפה קורים. למשל במספרים המין הבלתי מסומן הוא נקבה.
נכון.
ואז כשאנחנו מתייחסים למשהו ולא אומרים מה סופרים, או משהו שלא באמת סופר משהו, כמו בית מספר 45 וקו 248, אז אנחנו אומרים את המספר בנקבה, כי זה המין הבלתי מסומן.
ותהליכים בשפה יכולים כן להתרחש ממקום פוליטי. כלומר, השימוש ברבות, בלשון רבות, הרי נובע מהרצון לייצר מרחב ציבורי יותר מכיר, מכיל, נשים, בצורה ששם את הדגש גם על ההשתתפות של נשים. אז אם למשל אנחנו רגילים ורגילות להגיד רופאים ואחיות, או מנהלים ומזכירות, אז עכשיו אפשר להתחיל להגיד מנהלים ומנהלות, וכבר אנחנו שמות בתודעה הציבורית שיש גם מנהלות. אז השאלה
האם זה... נכון, כי מנהלים יכול להיות גם וגם.
כן.
זה יכול להיות. אני יכולה להגיד לך שהשפה הפמיניסטית של כולנו רוצות משפחה נורמטיבית עם אבא וילדה, זה משהו שלא מתקבל טוב כאשר הכוונה לכללי, או עושים נקודה אות, עושותים וכל הדיבור של גברים בלשון נקבה, זה משהו שמאוד נפוץ במרחב הפמיניסטי. אני רואה את זה בחלק מהפיד שלי בפייסבוק, ואני יכולה להגיד לך שזה בחלק לא מבינים בכלל על מה מדובר, ובחלק זה מעורר אנטגוניזם. זה לא משהו שנפוץ בחברה הכללית, זה נפוץ במגזר אידיאולוגי מאוד צר.
אז טוב שהעלית את זה, כי זה חשוב לדבר על האנטגוניזם הזה. א', למה? אני אשמח לשמוע למה זה בכלל מעורר, השימוש בשפה בצורה הזאת של רבות, למה זה מעורר אנטגוניזם, וגם האם יש איזושהי דרך להתמודד עם התופעה הזו, עם התגובה הזו?
זה מעורר אנטגוניזם כי דובר ילידי, יש לנו בראש כבר את התבניות של השפה שנולדנו איתן. ופתאום אומרים לכולנו רוצות ומתכוונים לכולנו רוצים. מתכוונים גם לנשים וגם לגברים, אבל משתמשים במין המסומן כדי להביע משהו שהוא בלתי מסומן. אבל זה מבלבל. כל העניין של עושותים ורוצימות, זה פשוט, זה בניגוד לשפה, על ידי רוב האוכלוסייה זה נתפס כלא מוצרך.
זה בדרך כלל מה שכרגע הדוגמה שנתת, היא קוראת במדיה החברתית בעיקר, והיא בכתב, אנשים לא אומרים רוצימות.
נכון. עוד לא נתקלתי בזה.
במי שאומר את זה.
אני יכולה אבל גם לתרום פה מניסיון שלי כמרצה בכיתות, שהמין הלא מסומן הוא בעייתי, כי אם אני משתמשת לפתע במין נקבה ואומרת, מי רוצה אולי לתרום לדיון הזה, אני רואה הרבה יותר נשים משתתפות בכיתה.
ברור, כי את התייחסת רק לבנות.
נכון, אבל זה לא מונע מבנים להשתתף. זאת אומרת, הם גם ככה משתתפים, נוטים להרים אצבע הרבה יותר, וגם לקבל את זכות הדיבור על ידי מרצים ומרצות, שבאופן לא מודע נוטים לתת יותר את זכות הדיבור לבנים, מחקרים מראים. אז השימוש דווקא בלשון נקבה מאוד מעודד כאן שיח יותר שוויוני בכיתה. מעצם הספוטלייט הזה על נשים. זה לא גורם לגברים לא להשתתף. אז זה מעניין.
כן, זו טכניקה יפה ברגע שגברים לא מחכים שיזמינו אותם.
כן.
ונשים צריכות הזמנה מיוחדת, אז באמת בזה ששמת את הספוטלייט, השתמש במין המסומן.
כן.
אז זו באמת טכניקה טובה. אני לא אומרת שעכשיו אנחנו נפסיק להשתמש במין נקבה בכלל.
תמר, אנחנו ממש חייבים וחייבות לסיים. אבל הרבה הרבה תודה לך על המידע הזה. ואנחנו נמשיך לשעה השנייה שלנו בכאן תרבות 104.9, 105.3 FM. אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו. אנחנו זמינים גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד. ואני רוצה לתת את הקרדיטים שהתפספסו לי בשעה הקודמת. אני רוצה לומר תודה רבה לעורכת המשדר ענת אורי, לטכנאי באולפן שלומי יצחק, המאפרת שהייתה רלוונטית בעיקר בשעה הקודמת, אבל תודה רבה לך דניאלה בן יאיר. תודה גם ליגאל שפירה. ואנחנו נתגלגל עם שיר ואז נחזור כדי לקשקש קצת על אהבה וקפיטליזם. אז ככה, מה הקשר באמת בין אהבה וקפיטליזם? מדונה כאן מדברת על החומרניות שלה, אולי גם על הצורך שלה בכל מיני מוצרים, כחלק מתהליך החיזור, הקליפ כמובן.
רווי יהלומים.
רווי יהלומים, שמלה ורודה.
זה כמובן הומאז' למרלין מונרו.
נכון, נכון.
יהלומים הם החברים הכי טובים של האישה, סוף ציטוט. אז מאיפה כל זה מגיע?
כן, מתי זה התחיל הדבר הזה?
סך הכל זה אבן, יהלום, אז מה קרה?
מה הקטע?
מה הקטע פה?
כן.
אז כן, את תוהה לעצמך ודאי איך ייתכן שאבנים הפכו לסבל לרומנטיקה, ולמה יהלום זה נגיד יפה יותר מאיזושהי אבן אחרת.
נכון, למה לא ספיר?
לדוגמה. אז אנחנו נדבר על קשר של קמפיין פרסומי ליהלומים, לבין ההבנייה הזאת לעיצוב מושג שנקרא רומנטיקה. ואנחנו מדברות על קמפיין של חברת יהלומים, תאגיד גדול שנקרא The Beers. ובשנת 38 הם פרצו בקמפיין מהפכני, שהוא עד היום לומדים אותו בבתי ספר לפרסום, שאמר, יהלום זה לנצח. Diamonds are forever. והקישור כאן הוא בין התכונה של האבן הזו להיות עמידה מאוד ושורדת, כן, לא שבירה, חזקה, לבין חוזקו של הקשר הרומנטי. זאת אומרת, אם אתה מחפש אבן שתייצר סמל למחויבות, לקשר חזק, ארוך, יציב, אז קח לך יהלום. עכשיו, לפני כן אף אחד לא קישר את האבנים האלה.
מי שהגה את הקמפיין, ודאי אדם, חוץ מזה שהוא מפורסם, ודאי אדם עשיר.
מאוד.
והטמיע משהו רציני מאוד בחברה, זה עד היום תקף.
עכשיו, לפני כן היו טבעות ניסויים מימים ימימה, מה שנקרא, אבל לא עם יהלום. את יודעת שגם נניח בדת היהודית, זה לא אמורים להתחתן עם אבן של יהלום בטקס החופה.
נכון.
אז זה טבעת אירוסין. יש לזה כל
מיני... שגם זה יפה, שהכניסו את המדרג הזה גם אלינו לדת שבעצם אין בת המדרג הזה.
האמריקניזציה הזו מאוד השתלטה גם עלינו, והיום לאנשים צעירים מאוד קשה לדמיין הצעת נישואים ללא טבעת יהלום. עצם המונח הצעת נישואים, proposal, זה משהו שלא היה קיים בישראל בשנים עברו, בצורה כל כך אמריקאית כמו בסרטים.
אז הנה עוד פעם איך הייצוג של האהבה משפיע עלינו, חוזר, נכנס לתוך השגרה, לתוך הרגעים אפילו המהותיים שאנחנו מסמנים ומסמנות כמשמעותיים בחיים שלנו.
נכון, והיום הצעת נישואים בלי טבעת יהלום זה מעליב, אומרות לי סטודנטיות שלי, זה משהו שהוא לא השקיע.
הן אומרות שזה מעליב.
הן אומרות שזה לא תקין ושזה מעליב והוא לא השקיע. ויותר מזה, זה לא רק שצריכה להיות נוכחת טבעת עם יהלום, זה גם גודל היהלום. ויש חוק בלתי כתוב בארצות הברית שהיהלום הזה צריך להיות שווה ערך לפחות לשתי משכורות, אם לא שלוש, חוק מתעדכן.
יש חוק?
לא חוק שכתוב בחוק
אמריקאי. חוק טבו כזה.
יש נורמה שנוצרה. עכשיו, זה, אני אומרת המילה חוק, כי בקמפיין שהזכרנו של חברת היהלומים, The Beers, היה אחת מהמודעות, דיברה על זה, קח כאן השקעה של שתי משכורות,
כן.
והיא תהיה שלך. זאת אומרת, המונח two salaries, שתי משכורות, הופיע באותו קמפיין, שהתחיל בשנות ה-30.
ועד היום משתמשים בו כמדד.
נכון.
כמדד
רק התקנו לשלוש משכורות.
וואו, אז מי שמרוויח מהסיפור הזה ומהמיתוג הזה, כבר די ברור לנו, כמובן, החברה עצמה שהגתה את הקמפיין, וכל החברות שהצטרפו אליה לחגיגה שמתעסקות ביהלומים, אבל זה לא נגמר ביהלומים, זה ורדים, זה סטן, בשיר של מדונה היא אומרת, סטן שיטס, כן, מצעים של סטן, מכונית שווה, שמפניה.
דובונים קטנים ביום אהבה, לא קיבל?
רכים ומייחים.
כן, יש להם לב כזה עם הלוויו שמחזיקים.
נכון. נכון.
מאוד
סוכריות, נקורי. לא, סוכריות זה כבר פוגע בגזרה. אבל,
בונבוניירות.
כן, נכון,
שוקולדים, בונבוניירות. מצורת לב. כן.
אז ברור לנו מי מרוויח מזה, אבל מה זה עושה לנו? האם זה מכניס גם אותנו למען תחושה של פתקי החלפה, מוצרים?
זה השלב המתקדם יותר. אני עוד עוצרת בשלב שבו כדי לוותר רגשות, אנחנו זקוקים לקנייה של מוצר.
כן.
שזה דבר מאוד גנרי ואחיד, שאנחנו קונים את אותו מוצר, שהתרבות הכתיבה לנו כרומנטי. נגיד, למה שלא אביא לך ביום אהבה שואב אבק? לא רומנטי, לא מתאים.
רומנטי, רומנטי, גם זה מחזיר אותי לסינדרלה, לייעוד הכללי שלי.
משהו פונקציונלי, שיהיה לך נעים, תסכן איתו. אבל לא, זה לא מתויק כרומנטי, ואין קמפיין של שואבי אבק, שאומרים, קני שואב אבק או קני שואב אבק, והאהבה מובטחת לך לנצח.
נכון, או קרית לסלון, נגיד. קרית לספה בסלון.
כן.
נכון, למה זה לא הפך לאיזשהו משהו?
אז פה אנחנו רואים את הצימוד הזה בין סחורות מסוימות בשוק לבין רומנטיקה, לבין רגשות. עכשיו, היום אנשים שואלים, רגע, אבל מה עשו קודם? זאת אומרת, מה אתן בעצם אומרות? שאפשר היה לבטא רגשות בלי לקנות משהו? אתם נגד מתנות? זה העניין? אז אפשר היה, מה היו עושים בעבר? למשל, היו מחזרים בסרנדות מתחת לחלון.
נכון.
אז לא היה עולה כסף. היו עניינים אחרים, נדוניות, ותמיד כסף התערבב עם נישואים ועם אהבה.
וכדאי שיהיה לך איזה צליל אפשרי מהגרון שיהיה נסבל לשכנים ולמחוזרת, או למחוזר.
לחלוטין. אבל היום זה מגיע לאיזשהו סי ציני בימים כמו ולנטיינס די, טו באב, לנו יש פעמיים בשנה.
נכון.
אז הסוחרים מרוצים. שבו אנשים חשים צורך לקנות סחורות מסוימות שמתויגות כרומנטיות, או למשל ארוחות ערב שמוכרז שזה ליום אהבה. בואי תוציא כאן את השקלים שלך, כי זו ארוחה מיוחדת עם לבבות בצלחת.
כן.
תראית שגם מקדונלדס עשו ארוחה לוולנטיינס די, אמבורגר בצורת לב. מפתה.
אוי אוי אוי, זה עושה לי, זה לא חיבור שעובד לי טוב.
אנחנו ב8:15 בבוקר.
לא רק בגלל ההמבורגר, ב8 בבוקר גם ההמבורגר בצורת לב הזה עשה לי אימג' לא טוב.
נכון.
אבל בסדר.
אז הקישור הזה, או כרטיסי ברכה בארץ, זה לא שהוא כזה מסגשג, כמו נגיד הולמרק בארצות הברית, ששם אנחנו רואים את הצורך לקנות כרטיס שאומר Be My Valentine. שכולם קונים את אותו הכרטיס. כן. נשאלת השאלה איפה כאן האלמנט האישי.
נכון, הייחודי, שמאפיין אותנו כזוג מיוחד או נבדל מאחרים.
ומי שמרוויח זה אותם תאגידים, אותם מייצרי סחורות. השלב הבא של זה הוא שאנחנו הופכים לסחורה בשוק, okay. בשוק הבשר, בשוק הפנויים פנויות. וזה כבר שלב שבו אנחנו רואים את עצמנו כמוצר שיש למתג. בין השאר ברשתות חברתיות, אנחנו מנהלים את הרושם שלנו על ידי תמונות מסוימות, כן. ניסוחים מסוימים, פרופילים באתרי היכרויות, טינדר, אלו דברים שגורמים לנו לחוש כמוצרים.
אז עכשיו אנחנו בעצם, אנחנו נקדיש גם לזה כמה דקות, כי אנחנו נדבר גם על החלק של אהבה בעידן האינטרנט, בעידן הרשתות, ובאמת בהקשר הזה של אהבה וקפיטליזם, יש איזושהי השפעה לאותה תפאורה, אני אקרא לזה, או לאותו מצב שבו אנחנו נמצאים ונמצאות, וזה משפיע עוד פעם על ההתנהגות שלנו. אז למשל, אם דיברנו על קנייה של כל מיני מוצרים, אז כשאנחנו נשמיע מוזיקה מסוימת בחנות פרחים, כנראה שיותר אנשים יקנו ורדים, אם המוזיקה עושה אסוציאציה רומנטית, נכון?
נכון, יש מחקר צרפתי.
אז הנה שוב השפעה על ההתנהגות.
ממש מהשנים האחרונות, שמראה עלייה משמעותית במחירות של פרחים, כאשר בחנות מושמעים שירים עם זיקה רומנטית, שירים מאוד פופולריים שהקהל מזהה, שמדברים על יחסי אהבה. זה מעלה לנו אסוציאציה שגורמת לנו לקנות יותר פרחים.
כן.
בכלל יש מחקרים שיווקיים שאומרים איזה מוזיקה צריכה להיות מתנגנת ברקע בכל סוג של חנות, בסופר, כשאת קונה ג'ינס, איזה מוזיקה תגרום לך להרגיש שאת רוצה עכשיו את המוצר הזה, שיותר כן. מתאים לך לקנות את המוצר הזה, זה מדע שלם. אבל שירים רומנטיים מעלים מחירה של ורדים.
אז הנה שוב, מי מרוויח מהסיפור, אז תלוי מי משתמש במה ואיך, אבל יש נתונים שיכולים ככה לעזור לחברות התאגידיות.
בעל חנות הפרחים.
להגדיל את המחירות.
בונה לו איזושהי רשימת שירים שמתחילה בוויטני יוסטון, וממשיכה הלאה.
מריה קרי.
כן, שיהיה רומנטי ואף קיץ'. אבל את יודעת שגם מוזיקה כזו יכולה ממש ברמה ההתנהגותית לגרום לנשים יותר לענות לחיזור של גברים. כאשר הן שמעו כמה דקות קודם שיר רומנטי.
וואו.
שיר שהוא באמת מוכר מאוד כשיר רומנטי.
זה ממש משפיע.
עוד מחקר צרפתי, שמראה שהשיר הזה גורם לך יותר לרצות לתת את הטלפון שלך לבחור ששואל ובעוניין.
יפה, אז מה קורה ליכולות שלנו לחזר ולהיענות שלנו לחיזורים אחרי שצפינו במחזמר בברודווי לברי ובנות מזל שבינינו? איתנו על הקו נמצא טל וייס, מומחה למחזות זמר, לשמחתי הרבה הולך לספר לי מה קורה שם מאחורי הקלעים, מה מסעיר את הברנג'ה בימים האחרונים. היי טל.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז אני רוצה לדעת, אני יודעת שחוץ מלהתעסק במוזיקה שזה תענוג גדול, וזה מה שראינו גם איזה השפעה יש למוזיקה על ההתנהגות של אנשים ונשים במרחב, הם עושים את זה למחייתם, אבל חוץ מלעשות את זה, מסתבר שיש להם הרבה פוליטיקות, הרבה סוגיות כבדות ראש. אחרות.
כן, האמת היא, היום אנחנו נדבר על שערוריה גזעית לא קטנה, שממש מפלגת את ברודווי בימים אלה. הכל קורה במחזמר נטשה פייר וכוכב השביט הגדול של 1812.
מה זה השם הזה?
אוהו, זה מחזמר שמבוסס על חלק קטן ממלחמה ושלום של טולסטוי.
לא פחות.
עלה השנה שעברה בהצלחה כבירה, עם ג'וש גרובן, הזמר שהגיע לכל אלבום שלו, הגיע בעצם אלבום פלטינה, זמר מאוד מאוד מוערך, מפורסם, עושה את הבחורה שלו בברודווי, והצגה עולה, ואחרי שנה, הוא בעצם מסיים את התפקיד שלו, בדיוק אחרי טקס הטוני, ההצגה לצערם של המפיקים לא מצליחה לזכות בשום פרס חשוב.
שזה כנראה מספר לנו על העתיד הלא מוצלח שלה.
כן, במיוחד שהתקופה שאחרי הטוני, שזה מחודש יוני עד חודש ספטמבר, סופר מאופיינת בזה שהצגות שלא זוכות בכלום מתחילות להיסגר. עכשיו, המפיקים של ההצגה מחליפים אותו בשחקן, ויסלח לי כי אני לא אבטא את השם שלו נכון, אוקריטה אונדואן.
כן.
שחקן אפרו-אמריקאי ששיחק בתפקיד משנה במחזמר המילטון, שזה המחזמר בתקופה האחרונה, בדיוק. והוא מגיע להחליף אותו ובעצם להציל את ההצגה. אבל למרבה הצער, המחירות של ההצגה מתחילות לרדת, והמפיקים מתחילים לפחד שההצגה לא תשרוד את חודשי הקיץ.
שהם החודשים שאמורים להיות חזקים, לא? במיוחד אחרי הטוני.
תיירות, וזה, כן, לא, ברמת עיקרון כן, אבל המפיקים כבר רואים שהבסטה נסגרת.
אוקיי.
עכשיו, פתאום נפלה למפיקים של הצגה הזדמנות מהשמיים להחליף את השחקן במנדי פטינקן, כוכב טלוויזיה, קולנוע, היה באומלנד, היה איניגו מונטויה בנסיכה הקסומה.
וואה.
וגם בברודווי. הוא גם בברודווי, הוא נחשב אליל, הוא היה צ'קזרה בויטה, עשה המון המון תפקידים.
אוקיי.
עכשיו, מקצרים לאוק, אני אקרא לו מעכשיו אוק, כי אני לא אגיד את השם המלא שעוד פעם.
אין בעיה.
מקצרים לו כמה שבועות מהחוזה, כדי להכניס את מנדי פטינקן כמה שיותר מוקדם, ולהציל את ההצגה. ובמאמר מוסגר, אני צריך להגיד שזה סופר, הם לא המציאו את המהלך הזה. להביא כוכבים גדולים.
זה מקובל.
פרקטיקה סופר מקובלת.
גם אחרי שנחתם חוזה, אוקיי.
מנדי פטינקן הולך בטוויטר ואומר, חברים, אני נכנס להצגה, נטשה פייר, ואז ב-24 שעות קורה פשוט, טוויטר שואגת, כמו שרק דונלד טראמפ יודע לעשות.
טלטלה.
עכשיו, הדיון הוא כזה, איך יכול להיות ששחקן לבן נכנס להחליף שחקן שחור בהצגה? וזה לא סתם טוקבקים שנופלים כאילו מישהו מקום. מי שמוביל את המהלך זה שחקנית בשם סינתיה אריבו, ששיחקה בתפקיד הראשי במחזמר הצבע הארגמן, של אליס ווקר, שגם מן הסתם מדבר על גזענות וכלפי שחורים. וזה עושה כזה גלים, ממש, כאילו אם תיכנסו לטוויטר שלה, היא עונה אחד לאחד, היא פשוט עשתה כזאת עבודה, שב-24 שעות, מנדי פטינקה מודיע, אני לא אכנס להפסקה הזאת, באמת יש כאן איזה משהו בעייתי. והמפיקים מתנצלים, כמו שרק אמריקאי פוליטיקלי קורקט יכול להתנצל.
וואו, רגע, וזה לא שרף לגמרי את ההפקה?
מה זה שרף את ההפקה? כי אוק אפילו לא מוכן להאריך את החוזה שלו בחזרה לספטמבר, את הכמה שבועות שקיצרו לו.
אוי.
כאילו, הם נעלבו עד אם כן נשמתם, ועכשיו המפיקים, אין להם שחקן אחר, החוזה שלו מסתיים לפי דעתי עוד איזה שבוע וחצי, וההפקה הזאת היא כנראה תירד על איך יכול להיות ששחקן לבן מחליף שחקן שחור, על מחזמר שמתרחש ברוסיה של המאה ה-19.
תקשיב, זה ממש טל, זה ממש הזוי, כי הייתי בטוחה שברודווי כבר עברה את הטלטלות האלה, במיוחד לפני שנתיים כשהמילטון עלה על הבמות, ובאמת עשה פריצת דרך מטורפת עם העובדה שזה מחזמר שמדבר על ה-founding fathers של ארצות הברית, אנשים מאוד לבנים, אני אגיד את זה ככה, ומי שמשחק את הקאסט הוא בעיקרו מגוון, יש בו גם אנשים לבנים, גם שחורים, גם פוארטו ריקני, מי שכתב הוא בכלל בן למאגרים בארצות הברית, אני לא מבינה איך הדבר הזה עדיין מסעיר את הבמות, ואיך הם לא כבר קיבלו את הגושפנקה שלהם בתור מקום שוויוני לעבוד בו שלא רואה צבעים של אדם.
תראי, אני חושב שזה דווקא הפוך, כי בברוך הבאי היה מאוד מאוד נהוג מנהג של בליינד קאסטינג. הוא אומר שאם אנחנו עכשיו בדרום קוריאה, ואין לנו שחקרים שחורים, אז ישחק את זה אדם אסיאטי, וזה בסדר כי זה תיאטרון. עכשיו, המילטון מגיע, וחוץ מזה שהוא באמת עושה מהפכה אדירה ומחזיר, כאילו, מביא קהל חדש לברודווי, שזה משהו שלא היה שנים, הוא עושה דבר שהוא טיפה שונה מבליינד קאסטינג. הם הביאו מה שנקרא POC קאסטינג, POC זה People of Color, ולמחזר מה שאנחנו נספר את הסיפור של האבות המייסדים של אמריקה, אבל בהכרח לא יהיו שם אנשים לבנים. יש רק אדם לבן אחד כאילו במחזמר, שזה המלך ג'ורג', המלך של בריטניה שהם נלחמים נגדו,
כן.
אבל הם לא יקבלו להצגה הזאת אף אדם שהוא לבן פר סי. ולבן ולא לבן, זה כזה עניין כאילו באמריקאים, יש עכשיו לא מזמן היה את הקטע עם גל גדות, שאלה ושאלו בכלל אם היא לבנה או לא לבנה, ומה זה יהודים אם לבנים או לא לבנים. זה ממש דיון שלם שם, שמאוד מאוד חשוב להם משום מה.
כן, אז איך זה שהמילטון בסופו של דבר הרוויח מהמהלך הזה, והגרייט קומט, בלה בלה, טולסטוי, איך שהם קראו לו המחזמר, אני בחיים לא אצליח לזכור את השם, איך זה שהם בסופו של דבר ירדו והפסידו מהמהלך, הלכאור השוויוני?
אני חושב שהוא פשוט, המילטון היה, קודם כל היה לו את הזכות ראשונים, הוא פשוט הגיע והוא שרף את ברודווי עם ההצלחה שלו, הוא היה באמת מאוד מאוד טוב, והוא סוג של מכתיב כרגע את הדרך, כלומר, מה ש... כולם מסתכלים על הצגה של לין מנואל מרנדה, ועל מה היא ניסתה להעביר, ומנסים סוג של להתכתב איתה. אז אם עכשיו כולם יותר טיפה רגישים לכל הנושא של ליהוק, והעניין של... של גזע שוב עולה ואיך צריכים בכלל לגשת לבחירה של שחקנים להשגה, אז זה עכשיו סוג של מתכתב עם מה שהמילטון מנסה לעשות.
כן.
ולגרייט קומט זה פשוט פחות הצליח.
עוד איזה מילה אולי על המילטון ככה, לכל מי שפחות בתחום המחזמר, אז מלבד באמת הקאסט המגוון, עוד פריצה דרך זה גם הז'אנר המוזיקלי.
כן, כל המחזמר כתוב במוזיקה עכשווית, בהיפ-הופ, המחזמר מדבר על אחד מהאבות המייסדים הכי נשכחים של אמריקה, על אלכסנדר המילטון, שהאמריקאים הכירו אותו בתור הבחור על השטר של $10. עד כדי כך הם לא ידעו איזה משמעות חשובה הייתה לו ללידה של האומה שלהם. ויותר מזה, זה גם סיפור על מהגר. המילטון בסופו של דבר מגיע מהאים למיינלנד, זה בדיוק הסיפור של לין מנואל מרנדה רוצה להעביר, של מהגר שמגיע לאמריקה ו... משתלט בעצם על האומה, כאילו, ומצליח בענק.
כן. טוב, אז יפה. הכותב של המילטון גם אחר כך הצליח, ועם זה אולי אני סוגרת מעגל עם האייטם הראשון שלנו בתוכנית, הוא אחר כך התבקש על ידי דיסני לבוא ולכתוב את המוזיקה לסרט מואנה, שזה מה ששמענו בתחילת התוכנית שלנו הבוקר. תודה רבה לך, טל וייס, מומחה למחזות זמר, על הפינה הנפלאה הזו. אנחנו, אני מקווה שאני אשמע ממך.
תודה.
וזה מוביל אותנו לדבר על משהו שאולי אני פחות אשמח בו, וזה הנושא של אהבה באינטרנט, שמסתבר שלמה אני פחות אשמח בו, כי הוא מכיל סוגיות של שקרים, הוא מכיל סוגיות של ויתורים, וכנראה בסופו של דבר מוביל לפחות הצלחה בקרב מציאת בני ובנות זוג. אולי.
אולי, כי יש גם מקרים של חתונה של חבר'ה שנפגשו בטינדר, אז...
ולנצח ואושר ואושר כזה, סינדרלה, פייפיין, נרדמת?
גם.
אוקיי, אז בסדר.
זאת אומרת, האופציות הן פתוחות, אבל זה נכון שהרבה מהקשרים שמתחילים באפליקציות של היכרויות מסתיימים באכזבה.
כן. אז בואי נדבר על זה באמת, מה קורה שם? איזה אלמנטים או ככה דברים חדשים קורים לנו כשאנחנו מחפשים ומחפשות אהבה במדיה החדשה שנקראת המדיה החברתית, האפליקציות?
אני חושבת שקודם כל כדאי לנו לעשות איזושהי הבחנה בין אתרי היכרויות לאפליקציות כמו טינדר.
מעולה.
כי בטינדר יש בעיקר תמונות, ועל כך נסוב כל העניין, משיכה מינית. לעומת זאת, באתרי היכרויות יש גם אפשרות לבנות בפרופיל איזשהו תיאור מילולי ותחביבים, והאם את מעדיפה איטלקי או יפני, או יש המון פילטרים שאת יכולה להפעיל.
כן.
אבל גם שם בסופו של דבר אנשים מדווחים שהם מסתכלים בעיקר על התמונה.
על התמונות, כן.
ויותר מכך, יש מחקרים שמראים שתיאור ארוך מדי מילולי, זה turn off, זה משהו שהוא לא סקסי.
גם מרתיע.
לכתוב יותר מדי על עצמך או על עצמך. אבל מה שאופייני גם לאתרי ההיכרויות וגם לאפליקציות, זה שהגוף לא נוכח שם. כלומר, יש תמונה, יש מראה חיצוני שעובר בתמונה, אבל זה לא הגוף הנע, הגוף הזז, שיש לו גם ריחות גוף, ויש פרומונים שמעורבים פה בתהליך המשיכה שהאף שלנו מאתר,
כן.
ויש עד כמה לחיצת היד שלך היא חזקה ואיתנה, או אנשים שיש להם איזה תיק בעין, או חיוך עם יותר מדי חניכיים, או...
אולי השלב הבא, אגב, זה שיעלו וידאו לאתרי הכרויות. למרות שאת יודעת שככה יוטיוב התחיל?
שככה יוטיוב התחיל, כן.
כן, יוטיוב התחיל ככה בתור אתר הכרויות, שהרעיון הוא שאת מעלה או אתה מעלה וידאו כדי שיכירו אותך ככה יותר טוב, בצורה יותר מהימנה. הם עשו פיבוט מטורף, כי זה לא עבד, והם ראו שאנשים פשוט משתמשים בפלטפורמה כדי להעלות את כל סוגי התוכן בוידאו שמעניינים אותם. פיבוט מאוד מוצלח בין ה... עשירים בעולם.
אבל גם סרטון שמראה אותך זזה, הוא לא מעביר את החושניות של הגוף.
נכון.
במובן באמת של ריחות, שהם מאוד דומיננטיים והכרחיים בתהליך של משיכה.
כן.
אנחנו כמובן לא מדברות על ריחות של קינמון וורדים, אלא באמת ריחות גוף שהם גם לא תמיד אפשר לשים את האצבע ולומר מהו בדיוק הריח הזה, אבל אנחנו כן יכולות ויכולים לומר אם זה מושך או לא מושך. את יודעת שהגוף שלנו מספיק חכם כדי לזהות דרך הפרומונים שמופרשים, אם זה אדם, האדם שעומד לידינו, הוא יכול להיות זיווג גנטי מוצלח וליצור... כן. ילד בריא, ללא מוטציות, ולכן יימשך לאנשים מסוימים.
וזה מן הסתם לא עובר בטינדר.
נכון, וזה לא עובר בטינדר. מה שכן עובר זה תמונות סלפי, מאוד מושקעות, עם פילטרים. חלק, את יודעת, עושים תמונות מקצועיות לטינדר. הם הולכים ואיפור ושיער.
בוק טינדר כאילו?
בוק טינדר, כמו שיש בוק בת מצווש.
אני מקווה שיש לזה מחיר אחר מבוק רגיל.
אני מקווה.
זול יותר.
זו שאלה.
למרות שלאור האייטם הקודם של אהבה וקפיטליזם, אז אנחנו לא יכולות לדעת לאן זה יתגלגל.
כן, אז המשפט, עשיתי תמונות לטינדר.
אני לא מאמינה. אבל רגע, אני מקווה שצלמי וצלמות הטינדר ששומעים אותנו יודעים שהם צריכים לא להשתמש בפלאש.
אז מחקר מראה, הידעת, ששימוש בפלאש בתמונת פרופיל מעלה בממוצע 6 שנים לגילך. זאת אומרת, השיפוט של אדם אחר על גילך, הוא פשוט מעלה אותך לכיוון הזקנה, מבלי שהתכוונת.
ואז כל הצעירים והחתיכים, כל הברנשים החתיכים שצופים בי בטינדר, פשוט יחשבו שאני משקרת לגבי גילי?
באה בימים גם.
באה בימים.
זו בעיה.
אני רופאה לא צעירה.
את רופאה לא צעירה, אפרופו הדיבור בשעה הקודמת. וזה לא מושך כמובן, מעיין הנאורים עדיין איתנו.
כן.
אז לא להשתמש בפלאש, כך מראים מחקרים.
Do's and don'ts של טינדר.
אז זהו, בגלל שטינדר, שבסך הכל הוא מ-2012, אנחנו 5 שנים לתוך התופעה. ותופעה שיש לה מיליונים של משתמשים, וגם בארץ. ונשאלת השאלה, אז איך אפשר להצליח עם המדיום הזה? איך האהבה משתנה והרומנטיקה, אם יש בכלל, בתוך העולם הזה? אז מחקרים מראים לנו שעבור גברים, תמונת פרופיל מוצלחת, היא לא תמונה... אני מדגישה לא, תמונה שבה אתה מחייך. כי חיוך...
זה מוכר.
חיוך זה טוב לתמונות של בנות, של נשים, שמצלמות את עצמם בסלפי, מחוייך, קצת מחשוף, זה עובד.
נכון.
אבל אם אתה בחור וחייכת בתמונה...
איזה גבר מחייך? מי אתה? חסר אופי.
ושלא לומר מתויג כנשי מדי, כבייבי פייס, כעדין מדי, זה לא מושך. לכן בנים שמסתכלים הצידה במבט ככה הוגה, זה...
פילוסופי מדוכא על החיים.
זה עובד יותר טוב.
אוקיי.
אז זה טיפ אחד מחקרי, אפשר לתרות אם זה טוב או לא, אבל...
אבל הנה זה עוד דוגמה לאיך הסללות משפיעות עלינו.
נכון.
אם גברים אמורים להיות הרציניים, המפרנסים והחושבים, והרבה פעמים גם הפילוסופים נשים, אגב, לא יוכלו להתעסק בפילוסופיה לאורך ההיסטוריה, אז אם הדבר הזה, זו ההסללה שקיבלנו, אז ברור שאנחנו כנראה נימשך פחות לגבר מחייך. זה עצוב, זה נורא, תכניסו את זה למודעות שלכן, ותתחילו להימשך לגברים חייכניים.
ומצד שני, אחד מהדברים הנוספים כאסטרטגיה שעובדים לגברים בטינדר, זה תמונות עם בעלי חיים. מה שנקרא פץ, עם הכלבלב שלך.
זה טוב או לא טוב?
שימי לב, זה דווקא טוב. זה מעורר אמפתיה בקרב נשים.
אולי תהיה אבא טוב בעתיד.
נכון. זאת אומרת, אתה גם נראה לי חתיך, אבל מצד שני, יש לך פוטנציאל הבאי. אז אלו הטיפים. בעלי חיים לצד תמונות של נשים, זה פחות עשה אפקט.
כן, בואי נדבר רגע על הקטע הזה של העודף בחירה בטינדר. הרי זה אחד הדברים הכי מובהקים וברורים כשאני הולכת ברחוב, אני לא כל הזמן במוד של לחפש, מי חתיך, לחפש, את זה, מי ימין. אני לא כל הזמן ככה. עכשיו, כשאני בטינדר, אני כן, כי זו המטרה של האפליקציה. אני נכנסת לשם במוד תודעתי אחר לחלוטין.
נכון, ואת עושה סווייפ, את מדפדפת בין הרבה מאוד פרופילים, וזה אינסופי. וכאן יש לנו בעיה. כשיש לנו עודף בחירה, אנחנו למעשה מאוד מתקשים להתחייב לבחירה אחת ספציפית. ולמה הדבר דומה? למשל, ניסוי מעניין בקבלת החלטות, שנקרא ניסוי הריבה. ותכף נקביל אותו לעולם האהבה. זאת אומרת, מה הסיכוי שתקני סוג מסוים של ריבה בדוכן בו יש שש ריבות שונות? נניח, תות, אפרסמון, מישהו...
ארמונים, משמש, הדרים.
נכון, לבין דוכן שבו יש 24 סוגים שונים של ריבה.
אוי ואבוי, 24 זה יותר מדי.
נכון, זה יותר מדי, ולכן מחקרי השוק מראים שיש יותר סיכוי שתקני איזושהי צנצנת ריבה בדוכן שבו יש פחות אופציות, בדוכן שבו יש 6 ריבות, ואם היו רק 2, אז בכלל מה טוב.
כן.
אם נעשה הגבלה לעולם הרומנטי,
אז טינדר זה 24 סוגים.
זה 24 מיליון סוגים.
של ריבות.
של ריבות או בחורות, ואנחנו רואים שמאוד קשה להתמקד ולבחור באחת, ואף להתחייב לה לאורך זמן, כשתמיד יש מישהי טובה יותר מעבר לפינה. כן. כלומר, בסווייפ הבא כבר נמצא מישהי אחרת או מישהו טובים יותר. אז עודף הבחירה הוא מאמלל, כך מסתבר. כן. אנחנו תמיד אומרים בחברה הדמוקרטית, הבחירה, היכולת שלנו להחליט על עצמנו, אבל בסופו של דבר, עודף בחירה הוא בעייתי, זה גם מסביר ממצאים על איפה יותר קל למצוא בן זוג, בכפר או בעיר, ביישוב קטן או בעיר גדולה. והתשובה היא שיותר קל להתחייב ולמצוא בן זוג, במקום קטן.
דווקא בכפר.
נכון, אין הרבה אופציות. זה מי שעומד מולי, בני ודני, והחלטתי שבני זה אחד.
עכשיו, הסוגיה הזו של ריבוי אפשרויות, ובאמת הקושי על הבחירה, זה לא מופיע לנו רק בעולם הזוגיות. כמו שנתנו את הדוגמה של הריבה, זה באמת קיים. זה קיים עם נעליים, זה קיים עם הכל, וזה מופיע אצלנו גם בעולם של הטינדר, וזה גם מחזיר אותי לחשוב שוב על אהבה וקפיטליזם, ועל זה שאנחנו הופכים לסחורות. והקלות שבה אפשר להחליף סחורה, בעצם קצת מקבלת מקום ואת העיצוב שלה בתוך עולם הדייטינג.
כן, מאוד קשה להגיע למערכת יחסים ארוכת טווח ומחייבת, כשתמיד יש תחושה שאפשר להחליף במשהו טוב יותר.
כן.
גם כל הסגנון כיום עם מוצרים גם... בשוק זה שאם הנעל שלי מתבלה, אז אני לא אלך לסנדלר. סנדלרים הולכים ונעלמים מעולמנו.
כן.
רק דור מבוגר יותר הולך לסנדלר. אני אקנה מוצר ב-100 שקלים אחר.
כן.
אני אשדרג את הטלפון שלי לטלפון טוב יותר. תמיד אפשר לשדרג ולהחליף. וזה קורה גם עם בני זוג היום, שהתודעה הצרכנית הזו...
משתלטת גם על התחום הזה.
שמגיע לי הכי טוב, ואפשר תמיד להחליף.
להחליף, כן, להחליף בקלות.
כן, וביותר טוב. תמיד יש מישהו או מישהי שם שטובים יותר, צעירים יותר, אז קשה יותר להתחייב לאורך זמן, במושגים כמו happily ever after, אנחנו לנצח נשאר יחד, קצת נשחקים.
כן.
גם אחוזי הגירושים מאוד עולים.
אז בפעם הבאה שאת נמצאת באיזה השקה של משהו, את מסתובבת עם בן זוג חתיך ומישהו אומרת לך, וואי, מה זה, ממתי אתה מייחד? מסננת לך בין השיניים? את יכולה פשוט להצביע ולהגיד, 30 שקל בשוק.
לחלוטין.
כן, זה, כדי שם זה הולך. בכל יום חמישי בשעה 3 משודרת בכאן תרבות תוכנית סטטוסקופ, ואיתנו על הקו כדי לספר מה היום בתוכנית, דוקטור מיכל חמולות, מומחית בחדשנות רפואית, סגנית נשיא קרן המרכז הרפואי שיבא, מגישת התוכנית סטטוסקופ. היי מיכל.
האמת היא שזה סטטוס סקופ, אז אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב על השם, אם אפילו אנשי הרדיו טועים.
אז אני ממש מתנצלת בפני השם של התוכנית, אבל בסדר גמור, קיבלתי. אז מה את מתכננת הפעם? מה יהיה בשעה 3?
התוכנית היום היא על טעויות בתרופות ואיך בינה מלאכותית יכולה למנוע אותם. מסתבר שטעויות במתן תרופות קורות המון, אפילו הרבה מאוד. זה יכול לקרות לפעמים בגלל טעות בהקלדה אני מראיינת היום את דוקטור גידי שטיין, שהוא רופא פנימאי שהחברה שהוא הקים מדורר הוקמה בגלל שהוא נחשף למקרה של ילד בן 9, שהרופא רצה לרשום לו סינגולר, שזה תרופה מאוד שכיחה בשימוש באסמה, ובמקרה הוא הקליט את התרופה הבאה ברשימה, שזה מדלל דם מאוד מאוד חזק, והילד נפל מהאופניים, ילד בריא לגמרי, ומת מדימום מוחי.
אוי ובוי.
כן, אז גידי לא הצליח להוריד את הסיפור הזה מהראש שלו, והקים חברה שנועדה למנוע את הטעויות האלה, אבל הטעויות לא נובעות רק מטעויות הקלדה, זה לאורך כל הרצף, ממתי שרושמים, הרי הרבה מטופלים, בוודאי מבוגרים, לוקחים המון תרופות, אז בכל אחד מהשלבים, כולל כמובן במטופלים שנמצאים בבתי חולים, שאז הם יותר חולים, והטעויות ממש מסכנות חיים, וכמובן גם בקהילה. דרך אגב, עם כל הטכנולוגיה, את יודעת שהדבר הכי חשוב, זה שבאמת רואים שחולים מאושפזים, שורדים הרבה יותר כשהם ובני המשפחה שלהם מעורבים בטיפול. אז באמת, עם כל ההתקדמות הטכנולוגית, הדבר הכי חשוב, א', זה שזה לשאול, זה להיות ערני, גם המטופל, גם בני כן. המשפחה, לא לקבל יחס של... יכתף קרה כתשובה ו...
לא להיות לבד בתהליך, זה גם באמת מחזק מאוד כדי שיהיה עוד מי שישאל את השאלות. לפעמים את באמת במצב מאוד לא רגוע כשאת מקבלת איזושהי הודעה על אבחון או כל דבר כזה.
את צודקת ב-100% גילי, השלב של אבחון של מחלה יוצר סטרס, ודן אריאלי ממש מדבר על זה שאנשים בסטרס הרי מקבלים החלטות הרבה פחות טוב. אז כשאנחנו בסטרס, כי אנחנו או היקיר שלנו, אובחן עם מחלה או עם מצב רפואי קשה, היכולת שלנו לקבל החלטות יורדת, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו לא צריכים אבל רק לסמוך על הרופא, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, אנחנו צריכים לנסות לחפש טעויות, אנחנו צריכים להתייעץ, כי אין טיפול אחד שמתאים לכולם, כל אחד צריך לבחור את מה שמתאים לו מתוך סל הטיפולים והתרופות, זה מאוד שונה.
אז רגע, אז בעצם הפתרון הוא שאנחנו בתור בני ובנות אדם שנוטים לטעות, אנחנו נפסיק לעשות את זה וייכנס שוב המחשב לתפקיד הראשי?
לא, הבינה המלאכותית והאלגוריתמים שלה הם כלי עזר לקבלת ההחלטות. הם יכולים לעזור לרופא, הם יכולים לעזור למטופל, אבל אני לא חושבת שיבוא היום שהיא תחליף לגמרי את הרופא, הייתי ככה לקים מהתפקיד שלו, זה ברור לגמרי, אבל המטופל והמשפחה שלו הם צריכים להיות במרכז. העידן שבו הרופא אומר, אני החלטתי, אני הנווט, הוא פס מהעולם. הדבר החשוב הוא דיאלוג בין הרופא למטופל ולמשפחתו, זה המהות. כי את יודעת, יכול להיות בן אדם עם סרטן נוראי מלנומה שמחליט להילחם עד הסוף כי הוא איש צעיר, ויכול להיות בן אדם עם אותו הסרטן שאומר, אני רוצה לחיות את שלושת החודשים שנותרו לי עם המשפחה שלי.
כן.
זאת לא החלטה רפואית בכלל, זאת החלטה אישית. לכן הדבר הכי חשוב ברפואה זה מה אתם, מי אתם, ומה מתאים לכם.
מה שאת מתארת יצריך איזשהו שינוי תודעתי די גדול בקרב הקהילה המדעית, אבל הרפואית גם זאת שעובדת באמת עם האנשים בשטח, כי יש כן איזושהי גישה בתחום שמה שאני אמרתי זה ההבחנה וזה מה שנכון, זה הטיפול. הרבה יצטרכו ככה לעבוד על התודעה של הרופאים והרופאות כדי שיוכלו להגיע למצב של שיתוף פעולה. אני לא בטוחה שזה נפוץ.
אבל את יודעת שהתודעות משתנות לפי הדור. וכמו שהצעירים היום רוצים הרבה יותר להיות מעורבים בטיפול שלהם, והקשישים מקבלים את דברי הרופא כתורה מסיני, גם הרופאים הצעירים כבר גדלים בהבנה שזה מקצוע דיאלוגי, מול רופאים קשישים שכבר לא השתנו. אז צריך להבין שהעולם משתנה, ויחד עם זה גם הרופאים והדורות הצעירים משתנים. כשאני רואה חולים מאוד מבוגרים, הם לא רוצים להיות שותפים בטיפול שלהם, הם רוצים שיגידו להם. זה לא פשוט, זה פשוט שינוי, הרפואה הפכה דיגיטלית, אנחנו נגישים לכל המידע, אין ספור אפליקציות יכולות לעזור לנו לשמור על הבריאות שלנו, אין ספור מקורות מידע, דרך אגב, מעבר לתוכנית, במגזין חדשנות רפואית שלי, Beyond Medicine, אפשר למצוא מאמרים נלווים לתוכניות, וגם מקורות מידע מהימנים, כי הרבה פעמים אנשים צורכים מידע לא מהימן.
כן.
אז יש לנו סוגים שונים של מטופלים, יש כאלה שנורא מעורבים בטיפול, ויש כאלה שרוצים פחות לדעת.
בהקשרים של שינויי דור, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת. האמת שזה גם באמת חיבור קשוח, אבל אני אעשה אותו בכל זאת. שירי פה ואני דיברנו בתוכנית על השינויים שבאמת תאגידים גדולים, חברות גדולות כמו דיסני, יכולים לעבור בגלל בדיוק הדברים האלה שפתאום עולים לתודעה, דורות מתחלפים, דורות משתנים, יש צורך באיזושהי גישה אחרת, גישה מעשית, אם זה בסרטים, והנה גם ברפואה, אז אני ממש מקווה שבאמת מה שאת אומרת יהיה מיושם בשטח.
ואני אגיד לך יותר מזה, גם בגלל שהמציאות ממהרת, העולם ממהר, התאוצה גוברת, זה נקרא מהפכה תעשייתית הרביעית, אז גם פער הדורות גדל. הפער בין דור לדור נעשה יותר גדול, צריך להיות יותר רגישים להבדלים בין הדורות, אני לגמרי חושבת ככה.
כן, וגמישים, זה לא פשוט, וזה בטח לא פשוט כשמדובר בכזו מערכת מורכבת כמו מערכת הרפואה.
לגמרי.
דוקטור מיכל חמו, לא אתם הרבה הרבה תודה לך, אני אומר שוב, מומחית בחדשנות רפואית, סגנית נשיא קרן המרכז הרפואי שיבא, ומגישת התוכנית סטטוס קופ בימי חמישי, בשעה 3, בכאן תרבות. תודה לך.
תודה.
להתראות. שירי, אנחנו לקראת הסיום, ואני רוצה שככה את ואני נוכל לדבר על מה שלא הספקנו, ושכחנו לדבר על זה שאנשים משקרים בטינדר. איך שכחנו את זה? איך?
נכון.
אז על מה הכי משקרים?
למעשה זה מדיום של זיוף. זאת אומרת, אפשר, יש מגוון רחב של זיופים שניתן לבצע, חלקם עדינים יותר וחלקם פחות. לדוגמה, אם את שמה תמונת פרופיל שלך מלפני 7 או 8 שנים, כן. זה לא שקר, זאת את, נכון?
נו, בחיית.
אבל... זו בעיה, אנשים מאוד מתאכזבים בפגישה פנים אל פנים, ואומרים, את כבר לא נראית כך, אם זה מבחינת משקל, קמטים, או כל דבר אחר שהגוף יש לו בלי.
מה, אבל אנשים באמת משתמשים בתמונות של לפני 7-8 שנים?
מאוד פופולרי. כן, והטענה היא, לא השתניתי הרבה. זו אני. עכשיו, במקרים יותר חמורים, זה בכלל תמונה של, היא לא קשורה אליי, זאת תמונה של דוגמן או דוגמנית שנלקחת לפרופיל.
לא נכון.
אבל זה כבר ממש מקרים של זיוף, של הסלף, של העצמי, גם במילים, תיאור לא נכון. מחקר מעניין ברמה המגדרית של גברים ונשים מראה על מה בדרך כלל נשים וגברים משקרים באתרי היכרויות.
אוקיי, ניחוש, ניחוש, ניחוש.
ניחוש, על מה נשים משקרות?
משקל.
כמובן.
זה קל.
משקלן, הן נוטות, אם יש בכלל רובריקה כזאת, להגיד שהן שוקלות 5 קילו פחות, כי מי בעצם ישים לב. ועל מה משקרים גברים?
גובה.
כמובן.
יש.
יפה, כן, את מומחית. אז אנחנו רואים שגברים מעלים לעצמם כמה סנטימטר, ובאופן כללי, להיות מתחת ל1.80 מטר, זה כנראה, יש אפילו בנות בטינדר שכותבות, לא פונה למישהו שהוא מתחת ל1.80 מטר, ומשקרים גם לגבי סטטוס בעבודה. זאת אומרת, אם אתה פקיד באיזשהו מקום, אז אתה הופך את זה ל-CEO, אתה המנהל של המקום. יש שאלה עד סטטוס.
כן, אז הנה שוב ההסללה, אם יש עול על גברים לפרנס ולהיות המפרנסים העיקרים ולהיות מאוד מוצלחים בשוק העבודה, אז הנה לראיה, הם יכתבו את זה בפרופיל הטינדר שלהם.
נכון, ואז יש אכזבות בעולם המציאות, בין ייצוג למציאות.
אז ההפקה כאן עשתה עבודה של הפקה טובה, ונרשמה לטינדר במהלך התוכנית.
איזה
אז
יופי.
אז יש לנו כבר חשבון טינדר פעיל, השעה עדיין לא 9 בבוקר, וכבר נמצאים בו 44 התאמות.
וואו.
כן, כן, כן. אנשים מאוד פעילים ברבע שעה לפני 9 בבוקר, לפני שהם ככה מגיעים לעבודה. אני מקווה שאתם לא עושים את זה כשאתם נוהגים ונוהגות. אז נכון שזה רק to swipe, אבל עדיין. בואו תתרכזו בנהיגה. בכל זאת זה באמת מרשים, זה באמת המדיה כנראה הכי פופולרית היום לחיפוש בני ובנות זוג. אז אני רוצה להודות לך על תוכנית נפלאה, על שעתיים כאן באולפן ביחד איתי, דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת, את היום מרצה במרכז הבינתחומי, חוקרת ייצוגי אהבה במדיה, תודה רבה לך.
תודה לך, היה כיף גדול.
כן, הספקנו לדבר על הרבה דברים. אני רוצה להודות גם לעורכת המשדר, ענת אורי, הטכנאים שהיו באולפן, שלומי יצחק וצביקה בשבקין, המאפרת שהייתה רלוונטית לנו בשעה הראשונה, כשפגשנו גם את צופי וצופות כאן 11, דניאלה בן יאיר, תודה גם ליגאל שפירה, אני גיל מרקוביץ', אתם האזנתם והאזנתם ל3 שיודעים, 2 שיודעות באולפן כאן היום. הנה ברקע מתנגדים להם הביטלס, עם המודל הטוב לאהבה כנראה,
והבריא,
נכון?
כן.
והבריא. להתראות.